ב-103 FM. ספורט עם רון קופמן ויוני הללי.
שלום לכם וערב טוב, אהלן יוני.
אהלן, אהלן קוף.
נו, תשמע איזה יופי, תשמע, יש אורגיה של בתי דין, עכשיו גם מצרפים את הפועל תל אביב לדיון, יש לנו התאחדות,
הפועל תל אביב. והתובע מצטרף לאירוע.
התובע, והיועמ"ש.
זה באמת, אתה יודע, זה...
לא, אני אוהב, אני אוהב את
זה. ההתאחדות הצטרפה שבוע שעבר, עכשיו התובע, זה שדרש את העונש. הוא מצטרף לאירוע.
אבל אתה לא הבנת, התובע והיועמ"ש רוצים לקבל הנחיות או להודיע לבית הדין שאפשר גם לדון אחרת. אבל תראה, מדבר על זה, אתה יודע, באמת...
רגע, אז יחזירו גם את הארבע נקודות של ביתר ירושלים?
גם את הארבע נקודות של ביתר ירושלים, וגם את הנקודות של מכבי פתח תקווה שירדה ליגה, אז מול הפועל חיפה, הכל, חנינה כללית. אוקיי,
ואז חנינה... מה עושים במקרה של מכבי פתח תקווה?
נותנים לה את כל הכספים שהיא לא קיבלה בתור קבוצה בליגת העל. מה זאת אומרת? הרי הכל בסוף נגמר בכסף, כמו תקציב המדינה עכשיו, אתה מבין? כמו גילה גמליאל במשרד המדע. תמיד יש פתרונות. טוב, אורחים ומפיקים, שר פלסלר ויואב כהן, אחראי על השידור ברדיו 103 בני שאולסקי, ברדיו צפון 104.5 בני אלפרין, האורחים בדיגיטל ראומטיטיהו ארגון, עידו חרמוני וירון זאבי, אנחנו משודרים בכל המדיה, גם באפליקציית חמל, שידור ישיר בפיד ספורט, אנחנו עם יניב תוכמן, וואלה, אהלן יניב, ערב טוב.
אהלן, מה נשמע?
בסדר, מחר ב-10 בלילה ספורט 2, מכבי תל אביב מול אולימפיאקוס, מכבי מיתרון 4-1 מהמשחק הראשון. יש, אתה יודע, מה שנקרא חששות וכאלה, כי פתאום, אני יודע מה, סתם תחשוב, פתאום אולימפיאקוס עולים ליתרון.
הם צריכים 3-0 כדי לקבל הערכה.
כן, אבל הם עולים ליתרון, נגיד בחצי הראשון כזה 1-0, זה מתחילה הפאניקה, אבל אתה יודע שאנחנו עם שחלש בפאניקה.
כן, רובי קין זה בדיוק המאמן לפחות עד עכשיו, ממה שאתה יודע, יש לי איתו קצת קילומטראז' כבר למעלה מחצי שנה, זה בדיוק המאמן שמתאים לתרחישים האלה, כמו שאתה מתאר, והוא
למה הוא לא טוב? רגע, עוד פעם יש עייפות ממנו? מה קורה?
לא, 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 הוא בדיוק טוב לתרחישים האלה מבחינת ההכנה של השחקנים. זאת אומרת, כל התרחישים האלה שאתה מדבר עליהם, כל הפתאום 1-0 כבר בהתחלה וכדורגל, אתה יודע, אנחנו ראינו כבר הכל, זה בדיוק רובי קין וזה מתאים לו.
אל תגידי שום תרגל גם בעיתות עונשין מ-11 מטר.
לא, אני לא חושב, אולי כן, אולי כן, לא בדקתי.
לא, אם הוא מתרגל בעיתות עונשין מ-11 מטר באימון, הוא בפאניקה.
לא, 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 אני לא מכיר את זה. אבל אתה יודע,
הם משוכנעים שאולימפיאקוס מורתעת. אנחנו שבועים קונספטואלית.
תראה, בואו נדבר קודם כל על הכרוניקה, כמו שאומרים. בניגוד לשבוע שעבר, מכבי תל אביב התאמנה היום פה בארץ, ועם איחור של כמעט שעה, המריאה רק באזור 4, אז ככה שהיא עדיין באוויר בדרך לבלגרד. היא נוחתת אגב בבלגרד ממש באותו זמן כמעט יחד עם אולימפיאקוס, שגם היא התאמנה באתונה והגיעה או תגיע יותר מאוחר היום, ושתיהן אגב יקיימו מסיבת עיתונאים אחת אחרי השנייה בכלל במלון, אתה יודע בדרך כלל עושים באצטדיון, אז האצטדיון בבצ'קה טופולה שם יערך מחר המשחק הוא לא רלוונטי להיום, שתי הקבוצות התקדמו עם... אתה מכיר את המפות, אני יודע, באירופה, אז התקדמו מבלגרד לכיוון בצ'קה טופולה.
דבר איתו במסעדות, אז הוא יגיד לך איפה זה באירופה.
הוא מכיר את המסעדות בנוביסד, שם...
אני רק רוצה לדעת באמת אם זו מסיבת העיתונאים האחרונה של המאמן של אולימפיאקוס.
הוא רק הגיע.
לא זאת אומרת, הגיע, אבל אם הוא חוטף בראש ממכבי וזה, זאת אומרת, מחליפו כבר מה שנקרא עושה סטרצ'ים.
הוא רק הגיע,
טוב. אתה יודע מה, בוא אני אתן לך את הכותרות של שישי בבוקר, אם רובי קין מנצח את מנדי ליבר הספרדי, אני בטוח שאנחנו נראה באתונה, ביוון, כותרות שרובי קין מועמד לאולימפיאקוס בעונה הבאה. זה קל, כאילו, אתה יודע, זה מאוד קל, ואנחנו נראה את הכותרות.
למה שרובי קיני יעזוב את מכבי תל אביב, לא לנבחרת אירלנד בלבד?
בוא נעצרוק צחוק, ברק בחר בחיפה נתן רביעייה לאולימפיאקוס ורצו אותו.
נכון.
מוביל
רצו אותו, זה שעיתונאים כתבו ביוון שרצו אותו, זה לא אומר, אומר לך עכשיו...
יוני, העיתונאים ביוון זה כמו אנחנו.
נכון, אז אני אומר לך תוכמן, אני לא אתפלא אם רובי קין יעבור בקלות את אולימפיאקוס, למוחרת נקרא שאולימפיאקוס רוצה את רובי קין.
ואני מקווה שהוא זה ישקול את ההצעה בחיוב, כי יותר טוב פה הוא לא יכול להיות, כן.
תראה, אני לא חושב, יוני, שהכיוון של רובי קין כרגע זה לנבחרת אירלנד. אני חושב שהוא מאוד מאוד ירצה, ואני מעריך שהוא גם יגיע או לפרמייר ליג או לצ'מפיונשיפ.
פרמייר ליג, פרמייר ליג מישראל, חבר'ה, אנחנו לא קצת...
זה רובי קין.
מה,
רובי קין, זה שמפיג גדול.
זה שחקן עבר גדול, מה?
אם הוא היה שחקן וכאלה, למה הוא לא קיבל קודם? למה הוא לא קיבל צ'מפיונשיפ אפילו, שזה גם ליגה מאוד מאוד
קשוחה? א', אני לא יודע, אני חושב שראיתי, אתה יודע, מאמנים שימנו עם רזומה פחות משלו, אגב, גם בטח ככדורגלנים, וגם יכול להתחיל בשקט בליגה השנייה שם, לא רואה סיבה שלו, קוף, ממש לא רואה סיבה שלו, ואני מעריך שהוא יגיע לשם, אני מעריך שהוא יגיע לשם.
שוער השני...
לא, 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 לא אומר, לא אומר בהכרח שנה הבאה, כן, עונה הבאה. צריך להגיד, רגע, יוני, שנייה, שנדייק לטובת המאזינים. יש לו חוזה לעונה הבאה במכבי תל אביב. החוזה הוא לשנתיים. העניין הוא שיש הסכם, ג'נטלמני, בטח אחרי מה שקרה במלחמה בין, או אנחנו עדיין, כל מה אני אומר במלחמה, אנחנו עדיין במלחמה, אבל לאור כל מה שקרה מהשבעה באוקטובר, יש הסכם ג'נטלמני בין מיץ' גולדהר לרובי קין, ש... היה ורוצים להיפרד בסוף העונה, אפשר להיפרד, אבל מבחינת מכבי תל אביב, מבחינת רובי קין, יש להם חוזה לעונה הבאה.
תגיד, זה שהמאמן, שנייה, קוף, זה שהמאמן היווני או משחק עם השוער השני, זה מה, זה גם מלחמה פסיכולוגית, או שזה סוג של... אנחנו השלמנו
לא, עם... לא, ה... לא מכיר את זה, לא מכיר. יכול להיות, אני לא יודע מה,
מה קורה. אני קורא את זה ב... אצלך, בוואלה.
אני לא חתום. עוד פעם,
לא אתה חתום, מה זה משנה?
כן, 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 לא יודע, לא עקבתי, לא ראיתי. יכול להיות שכן, אני לא יודע, אתה יודע, לא יודע אם משהו הראשון נפצע, אתה יודע, גם מכבי תל אביב, אתה יודע, היה מוסקרה, אחרי זה היה טננבאום, עכשיו משפטי, אתה יודע, זה לא... אולימפיאקו זה קבוצה של 3-4 שוערים, זה קבוצה עם תקציב בלי סוף, נכון שאנחנו לא רואים את זה בהתמודדות מולנו, הם כל הזמן מפשלים, אבל בסך הכל זה קבוצה, אני לא יודע לגבי השוער, אתה יודע אם אתה יורד איתי לרזולציות האלה. מבחינת, נגיד רגע על מכבי תל אביב, קרוב לוודאי הרכב זהה לזה שפתח בחמישי שעבר, הוא עשה שלושה שינויים ביום ראשון בטדי, אתם זוכרים, תורג'מן החליף את זהבי, דן ביטון החליף את אושר דוידה, ובנתן בלטקסה את סבורית. הערכה שלנו, כולם יחזרו, כל השלושה האלה, וקרוב לוודאי...
הגנתית יישאר אותו דבר, ראיתי שלוקסן החלים, או...
כן, אבל אני לא רואה אותו חלטית. חוזר. לא רואה אותו חוזר להרכב, עידן נחמיאס בתקופה מצוינת, דיברנו על זה גם אתמול, שהוא יכול להיות בשקט גם בסגל הנבחרת, ואולי באמת נראה מחר את הזימונים והוא יקבל. אגב, לגבי הנבחרת, זה נראה שבסוף סיכוי גבוה גם לויטור וגם לגולדברג, שני הבלמים המובילים מבחינת בניון וחזן, למרות שהם עדיין לא שיחקו. אבל הם אמורים להיות קשירים לנו לעוד 8 ימים. לא רואה, אתה יודע, שפתאום לוקאסה נכנס, אני מעריך שנחמיאס וסבורית, אלה יהיו הבלמים, וכמו שאמרו,
לא צריך, אתה יודע, לא צריך לעשות שינויים, פאניקה, באמת.
לא. 4-0. מכבי תל אביב, בוא, זה באמת הזדמנות עצומה, אחרי 4-1, להגיע לרבע גמר, מפעל אירופי, אתה יודע, בהתחלה אני זוכר את השיחות פה עם קופמן.
הם במומנטום אדיר, הם יגיעו לרבע הגמר, והם יקחו כנראה גם אליפות.
רבותיי, אולימפיאקוס, בלי לדבר עם המאמן שלהם, מנליבר והשחקנים, לפחות בהתחלה הם יעלו בטירוף כדי להשיג יתרון, זה הרי, אתה יודע,
הם מושפלו ללא ספק.
הם משנה טירוף, אין להם את היכולת לנצח את מכבי תל אביב היום.
אני לא יודע. באמת אני לא יודע, אני לא מסתדר.
הערכה שלי שמכבי תל אביב מנצחת גם בגומלין.
בסדר.
תסריט אפשרי, אבל קופמן צודק, יוני, אנחנו משחקים בארץ, אנחנו משחקים במגרש ניטרלי, אגב, הם שיחקו שם כבר השנה נגד בצ'קה טופולה בשלב הבתים. הם מכירים את המגרש, היו שם כבר במשחק, הסתיים שם...
כמה אוהדים של מכבי יהיו?
אני מעריך... באתונה
היו אלפים, נכון?
כן, היה 1,600, 1,700. אני מעריך שבין 500 ל-1,000, גם מאוד תלוי. אתה יודע, להגיע מאירופה זה גם לא כל כך קשה.
תגיד לי, האוהדים שנעצרו באתונה שוחררו באותו יום?
לא יודע, לא יודע. לא עקבתי אחרי הפרטים האלה. לא יודע, לא בטוח.
יכול להיות שאנחנו נקבל הודעה בעוד שבוע שמשרד החוץ מטפל.
אני יודע, שבאירועים של אוהדים, הרבה פעמים, לא יודע לגבי אוהדי מכבי, אירועים של אוהדים, הרבה פעמים אוהדים נשארים הרבה מאוד זמן.
לא, אני מדבר על אלה שנעצרו, לא על אלה שנעשו
פעמים. אני יודע ש...
מה זה נשארים הרבה מאוד זמן? במעצר?
כן.
לא נראה, היינו יודעים מזה. לא
לגבי מכבי תל אביב. אני אומר שבאירועי אוהדים,
בכלל באירופה?
קבוצות באירופה, כן. נשארים המון זמן.
אבל פה במקרה הזה היינו יודעים.
אני לא יודע, לגבי, כן.
זה ענייני פאניקה אצלנו, אתה יודע, אנחנו מומחים בפאניקה.
כן, אנחנו מדינה קטנה, וכי מהר מאוד מפעילים את משרד החוץ, ותמיד יש את הכתבים. אני לא מכיר שהם עדיין שם. אני לא מכיר.
לא, קופמן המציא משהו, ואתה רוצה...
לא, שאלה לגיטימית. אני גם אומר...
לא, אני פשוט, אני אגיד לך מדוע אני שואל. שמעתי שהם נעצרו, לא שמעתי שהם שוחררו.
כן, נכון, אתה צודק.
בחלף שבוע, כן.
בעיקר מי שסיקר את זה, זה בעיקר התקשורת שם ביוון.
שהם בדיוק כמונו, טיפה לקצת יותר גרועים, תלוי ביום.
וביוונית מדברים.
ברור, ברור. ויש להם גם איזה, גם לבושים יפה. בניגוד אליי. על הכיפה, תוכמן, המון המון תודה.
בבקשה, ביי ביי.
שימון אלבזי, את עוד אחרונות וויינט, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב, חברים.
מכבי חיפה, מחר, אגב, ולא יודע אם ציינתי, מחר השידור הוא בספורט 2 של מכבי תל אביב בשעה 10. מכבי חיפה תשחק במשחק המוקדם, כאילו בשעות השידור המוקדמות, ברבע לשמונה, 19:45, ספורט 1. נגד פיורנטינה, באיטליה היא בפיגור של שער באימות הזה, אחרי הפסד 3-4 בשבוע שעבר. תשמע, לא בשמיים באמת למחוק את הפיגור, אני לא יודע אם יכולים, גם מבחינת כושרם וגם מבחינת מה שהאיטלקים ייתנו.
כן, אתה יודע, מכבי חיפה מגיע גם אחרי הפסד בליגה לריינה, אז...
זה מת, אל תיכנסו לזה, לא מושכים את זה, אתה יודע, זה לא שפעת.
לא, אבל זה מומנטום, מה זה לא מושכים את זה? נו, צודק מהחוץ.
יש דבר כזה שנקרא מומנטום, כמו שיוני אומר. וקבוצה אחרי הפסד בליגה, לקבוצה כמו ריינה, אחרי באמת הפסד במשחק הזה שמכבי חיפה לא הייתה באמת מחויבת להפסיד אותו לפיורנטינה ב-4-3 הזה.
היא הייתה בעמדה פעמיים לנצח אותו.
נכון, אז מגיעים למשחק הזה באמת בצורה שונה. יש גם למכבי חיפה לא מעט בעיות בסגל, כמו שכולם יודעים.
לא, בוא תן לנו קצת רשימת הנהדרים, הפצועים, כל השואו זה אדום, נכון? זה שני צהובים.
כן. לסובוי, חמד וקאסה כמובן, לא יצאו עם מכבי חיפה למשחק הזה.
לסובוי, כמה משחקים עשה פה עד שנפצע?
הוא נפצע, הוא לא יכול לשחק באירופה.
לא, אבל הוא נפצע בלי שום קשר, הוא פצוע גם.
כן, אבל זה לא... וקאסה לא יכול לשחק באירופה.
קאסה לא יכול, נכון. אבל מי שכן צפויים לחזור להרכב של מכבי חיפה זה דניאל סונגרן ושון גולדברג. רפאלוב זה עדיין בספק, אולי ישחק עם זריקה, אבל זה עדיין לא בטוח בכלל, זה רק אחרי האימון המסכם. יראו באמת אם הוא יכול, אם הוא ירגיש טוב, או שמחר הוא אפילו ינסה לעשות איזשהו...
שמע, כמו שרפאלוב נראה בחודש האחרון, שישב על הספצל קצת וירצה עוד פעם להוכיח את עצמו. אני לא קונה את כל הפרשנים שרפאלוב, רפאלוב, 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 רפאלוב חלש מאוד. נכון, עכשיו הוא חודש חלש מאוד. זה הכל.
אז מה אתה אומר לזרוק?
לא, לתת לו לשבת על הספצל, לקום עוד פעם מהספצל. רפאלוב נהדר, נו באמת.
אבל איזה שחקן יצירתי.
נכון, כי יש מצוקה של פצועים.
נכון, אם היה את אילאי חג'אג' ואם היה לך את חזיזה ואם היה לך אופציות כאלה, אז אני יכול להבין באמת את מה שאתה אומר, אבל אין למכבי חיפה יותר מדי אופציות.
כן, אז עכשיו, מי אמרת שון גולדברג וסונגרן חוזרים?
נכון, רפאלוב גם אמור לחזור, אז יש למכבי חיפה, אתה יודע, איזה שהם כל מיני סימני שאלה מבחינתו של מסיידגו באיזה מערך לעלות במשחק הזה, אם לעלות באמת בהרכב יותר התקפי כדי לנסות באמת לחזור למשחק מהפיגור הזה, או שלעלות מבוקר ולנסות לשחק על מתפרצות. יש מבחינתו של מסי, הוא יודע שזה לא יעזור לו אם זה יסתיים המשחק הזה בטקו, או שהוא בא לשחק על תוצאה, הוא צריך לבוא לנצח את המשחק הזה, אבל זה לא יהיה, בטח לא במשחק חוץ באיטליה, אבל במכבי חיפה מאמינים שהם יכולים לעשות את זה, הם ראו במשחק הראשון את פיורנטינה, והם אומרים שהם באמת השד לא כזה נורא.
כן, השד לא נורא?
גם פיורנטינה? ליון
יהיה נורא והיום.
מה?
השד.
גם פיורנטינה נראה לי קצת בלחץ מהיכולת של מכבי חיפה, ועושה תרגול, כן עושה תרגול של פנדלים.
פיורנטינה עושה תרגול של פנדלים, מכבי חיפה מבחינתה רוצה באמת להגיע למצב כזה, ומבחינתה הלוואי והיא תגיע לזה.
רבותיי, אל תבנו על פנדלים.
מה זה, 1-0 קטן זה פנדלים, מה?
יוני, אל תבנו על פנדלים, גם פורטו עשתה תרגול לפנדלים.
אני לא בונה, אני רק אומר שזה לא, אתה, בסך הכל מכבי חיפה צריכה 1-0 להערכה, נכון?
אני לא
זה לא מה שאולימפיאקו צריכה, אולימפיאקו צריכה 3-0 להערכה.
אבל אתה יודע מה מדהיג, במשחק מצפה במשחק הראשון של חיפה, שהיה לה פעמיים יתרון, ולא הצליחה לשמור עליו, זאת הבעיה, אתה יודע, מאלף סיבות, בסדר?
כושר,
טעויות, כל הדברים האלה, זאת הבעיה.
אתה צודק.
אתה מבין כך שאם פיורנטינה צריכה להתמודד עם משהו.
זה הבעיה הכי גדולה, לשמור על היתרון, נכון?
יפה. ופעמיים להחמיד ציטרון, גם 2-1, גם 3-2.
תגיד, איך מכבי חיפה אלבז מגיעה למשחק הזה באמת עם המצב רוח, אחרי ריינה, 5 הבדל ממכבי תל אביב, אולי יהיה 4, אבל...
מה זה על הפנים? לקחו זה?
על הפנים, כי מכבי חיפה מסתכלת אחורה, שבוע וחצי אחורה, הם היו מקום ראשון.
תגיד רגע, אלבאז, שאומרים לי על הפנים, מה, לקחו איזה פסיכולוג, לקחו איזה רוקח שיכין כדור?
לא, כדורים עוד לא לקחו ולא פסיכולוג, אבל אתה יודע, האווירה כזאת היא הרבה פחות טובה, מכבי חיפה כבר הרגישה שהיא באמת מקום ראשון מגיעה לפלייאוף העליון, זה משהו שגם מקנה לה 4 משחקי בית רצופים בסמי עופר, במידה וזה באמת היה כמו המצב שהיה, שיש לה 3 משחקים בבית וגם הפועל חיפה, זה שונה לגמרי, פתאום אתה מגיע במקום שני, פתאום זה 5 הפרש ממכבי תל אביב, זה גם לא נקודה, זה משמעותי, 5 נקודות.
אז מה, אתה מתחיל לתאר לי כאן מבוא לטרגדיה.
לא טרגדיה, קודם כל זה גם ההפסד של האליפות, זה לא טרגדיה, עם כל הכבוד.
לא, אני מדבר, אני עדיין מתמקד במאבק על האליפות, מכבי חיפה מפגרת כרגע בשני משחקים, גם אם יחזירו לו את הנקודה, זה עדיין 2 משחקים, כי זה 4 נקודות, כן?
תראה, יש עדיין 2 משחקים בין
מכבי
חיפה למכבי תל אביב.
לא, תשמע, ב-11 משחקים...
33 נקודות בקופה, זה הרבה מאוד, אבל...
ב-11 משחקים זה 33 נקודות, אתה יכול לעשות פה ושם... זה מחיק, כן, אבל אני אומר, שתי הקבוצות, בוא נאמר, עדיפות על השאר, על שאר הקבוצות. אבל יש לך את באר שבע בחוץ.
יש לך את הפועל חיפה פעמיים למכבי.
יש לך דרבי.
גם את זה של מכבי תל אביב, אל תשכחו, יש הכל.
נכון, נכון.
כן, דרבי אין למכבי תל אביב.
הכל בשורה התחתונה.
אבל דרבי אין למכבי תל אביב, זה מאוד משמעותי. מכבי
כפי שהפועל רואה, נראית, אתה רוצה דרבי.
אין דרבי, אבל יש לה את הפועל חיפה.
נכון, אז אני אומר, למכבי חיפה יש את הפועל חיפה, ולמכבי תל אביב יש את הפועל חיפה, אתה יודע... שרוצה שמכבי חיפה לא תהיה אלופה.
לא רק עוד פעמיים, יוני.
אז מה, אם יפתחו רגליים, יוני?
לא יודע, זה אתה אמרת.
לא, מה קרה לך, תגיד לי, אתה עושה צחוק, יש להם מאבק.
אה, ילחמו בדם.
יש להם מאבק על אירופה, מה זה כל נקודה חשובה להם? מה זה מאבק לתת להם?
גם 4 זה אירופה.
למה?
כ-4 זה גם אירופה.
למה אתה חושב?
מי תזכה בגביה.
ונו, זה תלוי מי תזכה, אז מכניס עוד פקטור.
אוקיי, בסדר, אז אני אומר לך שהבעיה שמכבי חיפה יותר קשה בפלייאוף, ולכן לדעתי זה די גמור העסק.
לא, אני לא חושב, יוני, אני חולק עליך בעניין הזה.
יאללה, בסדר, אתה יודע, אני בעדך, אני בעד החולקים עליי, כי...
תגיד לי.
הלוואי, אתה יודע, אני לא מסתיר את זה שמכבי חיפה, מכבי תל אביב, שיגמר בפוטו פיניש, אבל לא.
בואו נעבור הלאה, בואו נעבור רגע לצפון מרכז, כי בסך הכל קריית שמונה, הקבוצה חיה במרכז היום, ומשחקת במרכז, אבל כמה, 3 משחקים לא ניצחו, נכון? אתמול הפסידו 0-1 לצעיר.
כן, אתה יודע, הביקורת גדולה על על שי ברדה, על ההפסד הזה אתמול לעירוני טבריה, על הסגל.
מה, הוא הפסיד לקבוצה במקום שלישי, מה רוצים?
כן, זה לא קשור, אבל זה עניין גם של הרכב, קיבל הרבה מאוד ביקורות על ההרכב הזה שהוא עלה אתמול.
למה?
כי זה היה נראה לפחות מערך מאוד מאוד הגנתי, מאוד מסתגר, כאילו הוא בא לשחק על תוצאה. אבל, כן, אבל מבחינתו של... של שי ברדה, יש הרבה מאוד תירוצים לקריית שמונה, גם זה שהקבוצה לא בבית, אין לה מגרש ביתי.
לא, 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 תקשיב, הם כל העונה לא בבית,
נכון, הם כל העונה, לא מדברים עכשיו על השבוע האחרון, ממש לא.
מדברים על זה
מדברים על עונה שלמה, שהקבוצה הזאת מתניידת ממגרש למגרש לאימונים.
תקשיב, זה רק טוב לקריית שמונה, אתם לא מבינים, זה היתרון, כי בקריית שמונה לשחק עם 100 אוהדים, אז גם ככה יש להם 100 אוהדים בחוץ.
כרגע, כרגע יש להם 50. כרגע הם נעים בין 20 ל-50.
אין להם 50 גם היום, גם בקריית שמונה אין 50.
האוהדים של קריית שמונה, אני מזכיר לכם, תושבי קריית שמונה וכל יישובי אצבע הגליל, לא בדיוק נמצאים בבית, כן?
זה נכון, וגם כשהם נמצאים בבית, אוהדי קריית שמונה, אוהדים או את ביתר ירושלים או את מכבי חיפה.
בסדר.
ואחרי זה, הקבוצה השנייה זה קריית שמונה.
על הכיפק, אז אתה אומר שיש כעס. בסדר. מי זה כועס? הרי זה לא כועס, האוהדים לא כועסים. הם לא בעיר. מי כועס?
בעל הבית.
גם האוהדים שלא בעיר, אני רואה אותם כותבים ברשתות החברתיות.
הבנתי. על הכיפק, תודה אלבז.
תודה חברים, ערב טוב.
נדב צנציפר, ידיעות אחרונות ויינט, אהלן ערב טוב.
אהלן ערב טוב.
יוסי בניון ואלון חזן אמורים לפרסם מחר את הרכב הסגל שיצא למשחק מול איסלנד, זה משחק שאנחנו מארחים, מארחים אותו בבודפשט.
מארחים בבודפשט, כן.
כן. אני שומע פה כל מיני קולות מעודדים, שגם גם גולדברג, גם ויטור מצטרפים, והם לכל הפחות קשירים. מה אתה שומע מהשחקנים עצמם או מאמנים?
תראה, ממש בדקות הקרובות אמור לסגר הסגל סופית, כמו שאתה אומר, על פי מידת הקשירות של השחקנים. מנור סולומון קודם כל מן הסתם לא יהיה חלק מהעניין. שון גולדברג יצא עם חיפה ואמור להיות קשיר. מגיל ויטור זה רוב הסיכויים שהוא יהיה, אבל אנחנו צריכים לקבל תשובה סופית. מה עוד שאתה יודע, גם אם הוא יהיה בתכלס הוא כמעט נוצר איזה חודש שלא משחק, אז אתה יודע, זה לא ממש חדשות מעודדות מבחינת הנבחרת. וגם רז שלמה לא משחק, למרות שהוא אמור להתחיל להיות קשיר.
מה, רז שלמה לא שחקן הרכב קבוע במכה בתל אביב, לא מבין למה בונים עליו כאיזושהי עבדה אם הוא לא יהיה בנבחרת.
לא, קודם כל הוא לא עבדה, אבל...
לא, אתה מזכיר אותו כאילו אם הוא לא יהיה, זה בעיה לנבחרת. אני לא חושב שבעיה,
בוא. לא, כי יוני הוא חלק מהסגל, הוא חלק מסגל הבלם.
שמע, מישהו צריך להתנדב להיות בלם, אתה יודע. זה לא יהוד השמן מחסם בה.
לא, לא, אבל אתה יודע.
יש לך בגדול סתיו למקין פצוע, יש לך מגיל וידור שון גולדברג, אז מגיל חצי כחצי, ושון גולדברג גם, ושניהם בכל מקרה שיחקו הרבה, לאחרונה, ויש לך רץ שלמה, זהו, אין לך יותר מדי בלמים.
היה צריך להביא את פיינגולד לבוגרת, ולא לשלוח אותו לצעירה. פיינגולד טוב יותר מרץ שלמה בדרגה, לפחות, בעיניי, כבלם.
אחלה, זו עמדה לגיטימית לגמרי מה שאתה אומר, זאת אומרת שפיינגולד יותר טוב מרץ שלמה, ואתה יודע מה, בוא נגיד שפיינגולד עושה הרבה פחות טעויות מרץ שלמה. זה שכולנו מסכימים עם זה, אבל עדיין, יוסי בניון גם גלום חזן שפרסמו את הסגל מחר, הם מחפשים את השחקנים, שהם לא מחפשים עכשיו הפתעות מיוחדות, הם היו אולי כמה שחקנים שיהנו מפציעות וכאלה, ייהנו במרכאות מפציעות של אחרים וזומנו ברגע האחרון, אבל הם לא חפשים עכשיו איזה אנשים שלא היו חלק מהנבחרת ולהביא אותם איזה גימיקים או משהו כזה לקראת משחק הזה חשוב.
ממשיכים עם הקטע, ממשיכים עם הניסיון הונאה הזה שזה באמת הצ'אנס האחרון וכל המדינה צריכה להתגייס וכאלה ולתמוך, ואנחנו אוטוטו עוברים את איסלנד או אוקראינה או בוסניה, ממשיכים, זה עובד?
כן, בינתיים זה עובד. זה עובד. תשמע, אני חושב שאת איסלנד...
את המנגינה הזו אי אפשר להפסיק, 54 שנה זה עובד.
סבבה. תשמע, קודם כל, רגע, אז מה, אז איזה גישה אתה רוצה שנה בו עם...
בלי גישה.
לא עברנו, אין סיכוי להצליח, ו...
רבותי, קודם כל, קיבלנו בראש, איזה מקום סיימנו בבית, רביעי או שלישי? המוקדם.
רביעי.
רביעי. אני חושב שבאמת, ממקום רביעי בבית, שאני זוכר מי אחרינו...
לא, למה, למה? סיימנו מקום שלישי, קודם כל.
שלישי, בסדר, תמיד אנחנו שמים את האדם, מקום אחד, שניים, מתחת למה שצריך, אבל יש לנו תירוצים למקביר. אנחנו צריכים לבוא, צריכים מה שנקרא, לצאת בעלתה. ואם ננצח, אז אתחיל לדבר, כך אני חושב.
לא, קודם כל, אתה רואה ששים לב שמבחינה תקשורתית, שלומי ברזל חברך יקר,
תגיד רגע.
גם יאלון חזן,
שלומי, אתה לא מבין את ההבדל. שלומי לא נותן להם לדבר, אני מכיר את שלומי.
נכון.
תגיד, היה לנו איזה דיון לפני יומיים, לגבי, במקרה של כישלון.
מה זאת אומרת למקרה של כישלון? כבר נכשלת. אתה מתחיל לקרוא למלחמה.
לא, במקרה של ההזדמנות.
אני צריך לא מוחלט.
אוי, נו, תן לי שנייה לדבר. קופן, לא נכשלת עוד. יש לך עוד הזדמנות עכשיו, בשביל מה אנחנו מדברים על זה?
נכון.
נכון, אולי ניקשל עוד פעם. זה מה שאני רוצה לשאול. האם בניון וחזן הולכים, או רק חזן ובניון נבחר מאמן חדש כמנהל מקצועי?
אז אני אקח ככה. יוסי בניון צפו להמשיך גם ככה. גם אם לא עולים או כן עולים, יוסי בניון צפו להיות המנהל המקצועי.
למה?
לגבי על... מה?
למה?
אתה מכיר מנהל מקצועי שצריך אחרי שנתיים להגיד תודה רבה ולעזור, אז
אני לא יודע, אני אגיד לך מה אני מכיר, שאם נכשלים, אם נכשלים בבית כפי שאנחנו היינו, ואל תכניס לי את המלחמה, כי היו גם תוצאות ערב המלחמה, נמיד היו 6 משחקים לפני המלחמה, לפני השבעה באוקטובר. ואני לא זוכר שהברקנו בהם, ההפך הוא הנכון. אתה מבין? אז בוא נאמר, שגם לא נראינו מי יודע מה כמה. אז אחר כך באה מלחמה, עכשיו משחק חוץ נגד קוסובו, היה בכל מקרה, אתה מבין? עם מלחמה, בלי מלחמה. ברומניה, אותו דבר.
אבל המשחקים נגד רומניה ושוויץ, היו צריכים להיות פה בבלומפיל מול 30,000 איש, ו... מספיק היה ניצחון אחד ואתה ביורו, אחד מתוך השניים.
כן, כן, תמיד, אתה יודע מה הקטע זה מזכיר לי?
רגע, אבל קוף, רגע, מה אתה ממליץ? שמנהל מקצועי עזוב יוסי בניון או לא? קודם כל נתחיל בזה.
אני חושב, אם אנחנו... אם אתה מסתכל, אם אתה
מסתכל, קודם כל תדע לך תמיד, קופמן הוא בעד הנגד.
תקשיב, אני אומר לך דבר, זה לא קשור, אבל אני אומר עוד פעם, תראה, הקטע שיגידו לי הדרך, מה הדרך וכל השטויות האלה, אתה מבין? אני לא אוכל את התשתיות האלה.
אני אגיד לך מה...
בנבחרת יש רק דבר אחד.
אני אגיד לך מה אני אומר. אני אומר ששניהם צריכים ללכת הביתה.
או להמשיך ביחד, או ללכת ביחד.
נכון, אני אגיד לך למה. כי יוסי בניון בחר את חזן, ואם הבחירה הזאת נכשלה, ונכשלה נבחרת ישראל, הוא צריך לשלם גם את המחיר על הבחירה הזאת. אנחנו לא עכשיו, אתה יודע, בנבחר ציבור. שיש לו קדנציה. אין קדנציה,
אבל,
נגמר.
אבל יוני, תראה, יש נורמות, עכשיו תגיד שהן נורמות כמוצלחות, וזה הכל, יש נורמות לנבחרת ישראל.
שמה, שמנהל מקצועי נשאר 4 שנים?
לא, 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 אני אגיד לך יותר מזה. לא רק, למעט אלישע לוי,
כולם היו 4 שנים, שתי קדנציות, נכון.
חבר'ה. מינימום 4 שנים, יש כאלה שנשאלו גם 8 ו-10 שנים.
אבל אני רוצה, אבל אני רוצה להגיד לך דבר אחד, כל ה...
רוטנשטיין האגדי, שהביא אותך למקום חמישי, הבעיה לא שלישי, חמישי, נשאר לעוד קדנציה.
תקשיב, כי הוא הסתלבט עליהם, לקח אותם בשבי, רק הם מתביישים לומר. אבל אני אומר לך עוד פעם, כל הקטעים ההסתדרותיים האלה, הוא קיבל 4 שנים, גם אני מגיע לי, וכאלה, לא עובד.
יש לך את שילו
זוארץ. בכדורגל זה לא עובד שמנהל מקצועי
שנתיים. זה לא עובד, תקשיב. אין בנבחרת מנהל מקצועי, זה לא שהוא מחר הולך לבנות ויוצא לחול לגייס 40 שחקנים. אתה יודע בעוד שנתיים, כבר עכשיו, מה יהיה לך זמין, פחות או יותר. חוץ מפצועים, אוקיי? מה אתם מספרים לי סיפורים?
אבל יש פה תהליך, אתה יכול לזלזל בזה שרוי רביבו, ואוסקר לא,
כל דבר זה תהליך.
ודור טורג'מן וחלילי, תכנה הרכב מנבחרת הנוער.
אבל תקשיב, זה גם מאמן, גם מאמן, גם מאמן יכול להחליט שהוא מביא צעירים, שעכשיו אתה יודע, כמו, איך אמר יוני, פיינגולד, בטורניר הבא שיהיה לישראל מוקדמות מונדיאל, אז פיינגולד, סתם אני אומר, אחרות בלם. המאמן החליט, הוא רואה אותו. תפסיקו לי עם תהליכים, די, נו.
אתה מנהל מקצועי בכלל.
גם אבל זה תהליך, מה? מה זה?
אז מה שאתה אומר, שבכלל
לא צריך מנהל מקצועי. אני לא רואה, אני לא רואה ביוסי מנהל מקצועי, אני קורא לו כי זה תפקידו, אבל יוסי מאמן ראשי. ואלון עוזרו. זה הכל.
אוקיי. אז אתה אומר, זה כמו אלמוג כהן,
וברק יצחקי. לא, אבל זה מעליב את אלון, כי ברק מגיע, אתה יודע, ללא שום ניסיון בתפקיד.
ואלברמן ומסי דגו, אלברמן ומסי דגו, זה גם כן לפי התורה שלך? הוא מאמן ועוזרו?
לא, שם, כן, ברור שבהיררכיה, אלברמן גבוה יותר, בעניין החלטה.
ברור, אבל הוא המאמן ודגו עוזרו?
אני לא יודע, אבל אני לוקח את זה בערך כאותו דבר. כן. אני לא יודע בדיוק מה מצבת היחסים ביניהם, אבל אני יודע שבהיררכיה מיקומו יותר גבוה.
זה ברור.
יוני, אני רגע, אל תתפלא אם בסוף גם יוסי בניון וגם אם אנחנו חזם ביחד לא יישארו.
כן, גם זה...
נכון, בראש הפירמידה עומד בן אדם מיוחד בעיניי, ישר והגון, ותהיה פה החלטה מאוד מקצועית ונקייה.
תקשיב, אם נקבל ג'וב מתוך העניין הזה, אחרי מה שנקרא לקק את החנופה הזו, אל תשכח אותי.
למה? שינו זוהר.
גם אני רוצה ביס מהגנאית.
מה אתה רוצה?
ביס. מעמלה, אתה מבין? עזוב אותך, נו. צנצי, תודה.
תודה
לכם. שלומי ברזל, ראש אגף ההסברה וההסתרה בהתאחדות לכדורגל, אהלן, ערב טוב.
מצוין.
תגיד, בכרטיס ביקור שלך כתוב ההסברה וההסתרה כבר?
אם לא כתוב.
רק בגלל
שכר, יוני. אני רוצה ללכת איתך ל...
זה כבר בדיפולט, זה אי אפשר. אנשים שואלים אותי, מה זה ההסתרה? אז אמרתי, תשאלו את קופמן.
תקשיב, זה כמו רומק, בסוף זה נדבק.
כבר נדבק, זה לא בסוף.
בואו נדבר קודם כל, יש לנו שלושה נושאים, בואו נדבר קודם כל על הנבחרת. כן. שמחר יוסי ואלון מפרסמים את הסגל, נכון. וביום שני מתכנסים, וחמישי הבא המשחק, נכון? או שישי, מתי?
ב-21.
21 יום חמישי?
כן.
כן, המשחק, משחקים את המשחק היחיד. קודם כל תגיד לי, מה ההפתעות שצריכות להיות, אם יש בכלל הפתעות, כי הרוב פורסם.
אני לא מכיר את הסגל, אבל לדעתי בסגל בדרך כלל, בטח שאתה מתכנס למשחק, זאת אומרת, אתה מקווה לשני משחקים משמעותיים, אנחנו בכל מקרה נשחק שני משחקים בחלון הזה, לפי הכללים של וויפה.
כן, הוסיפו לכם את ה-3-4, את המטרד הזה.
שתי הנבחרות המנצחות מתגשות, ושתי המפסידות מתגשות.
ובכל מקרה יהיו שני משחקים.
כן, אבל אני אומר, בוא, ברור שאנחנו מכוונים לעבור את איסלנד, ואחרי זה בגמר, בין אם זה בוסניה או אוקראינה, ואני אומר עוד פעם, אני לא יודע את הסגל, אבל לפי ההיגיון שלי, שמעתי גם את שלהי הרעיון הקודם עם נדה, בדרך כלל מאמנים לא נוטים לעשות יותר מדי הפתעות, הם הולכים עם מי שהם מכירים, עם מי שמכירים את השיטה שלהם, כמובן שעושים התאמות, יש פציעות כאלה ואחרות שאתה חייב לזמן שחקנים, ואגב, אל תופתע עם הסגל שיוחס ביום חמישי, יהיו בו שינויים לאחר המחזור של סוף השבוע בין הליגיונרים, ובין אם, אני מזכיר שמכבי תל אביב ומכבי חיפה, שהן ספקיות די משמעותיות של שחקנים לנבחרת, משחקות ביום ראשון. אז אתה יודע, לבנות על מה יהיה זה קשה.
כן, אתה יודע, במשחק הזה, לדעתי היה צריך את המחזור הזה, אולי, בגלל המלחמה לא, אבל היה צריך לדחות את המחזור הזה.
נכון, כן, במצב אידיאלי אני מסכים איתך שזה היה קורה.
אני לא יודע אם יש להם תאריכים, הם צריכים לסיים 31.
אין תאריכים, זה הבעיה.
כן. טוב, בוא נעבור שם לכל, אתה יודע, נעבור לכל האורגיה הזו, אני כבר שכחתי מי נגד מי. עכשיו גם הפועל תל אביב צורפה לאירוע הזה, וההתאחדות, ומכבי חיפה, וביתר ירושלים. למה לא נתנו לסכנין?
זה התובע.
לא, כי אני אגיד לך, מה שקורה כאן...
סכנין מה זה, למה? מה, עוד פעם זה? עוד פעם הרברים וכאלה?
אל
יתעלנו.
אני אומר... מה שמאפיין לדעתי את שלוש הקבוצות האלה, נדמה לי, אני מקווה שאני מדייק, בשלושת המקרים האלה הופעל עונש על תנאי, אוקיי? והמהות שההתאחדות לכדורגל החליטה לפנות לבית הדין העליון, עוד פעם לא מצטרפת לערעורים.
שהתיקון בתקנון, בחוקה, היה אחרי העונש על התנאי.
בדיוק, יוני. ולכן אנחנו לא מצטרפים לערעור, אנחנו באים להביע את העמדה שלנו.
סכנין זה היה לפני התיקון, שלומי.
זה לא בגלל אונשטיין, נכון, הם קיבלו, כי ירד על נקודה בגלל מה שמצאו אותו על פי התקנון החדש גם כראוי כנראה.
אוקיי.
אבל אני אומר, אנחנו מצטרפים לערעור, כי אנחנו מבקשים...
אבל למה התובע מצטרף, אני לא מבין.
אני אסביר, כי אנחנו זה התאחדות לכדורגל, זה אומר היועץ המשפטי, זה אומר תובע התאחדות לכדורגל, מבקשים מבית הדין העליון של התאחדות בהרכב מורחק, לפסוק הלכה, לפרש את התקנון, האם אכן נכון לפרש אותו
קרי, שתנאי שנקבע לפני והחוקה לא אחרי, זה תקף.
תן לו רגע, תן לו רגע להיות, רגע שנייה, שלומי, שלומי, שלומי שנייה, תן לו רגע לדבר עצוב, שאנחנו נבין מה קורה.
אנחנו מבינים.
כן, אבל בין המעטים, יוני.
אני לא מבין כלום, דבר שלומי.
בא המחוקק ואומר, תראו, אני קיבלתי תקנון חדש, יש בו שלושה תנאים בלבד להורדת נקודות. אוקיי, משחק שהופסק ולא חודש. הופסק ולא חודש. אוקיי, לא רק הופסק. הופסק ולא חודש, זה דבר אחד. עניין שני, נזקי גוף לאוהדים או לשחקנים כתוצאה מפירוטכניקה. והתנאי השלישי, פירוטכניקה של ירי מכוון מיציע אחד ליציע אחר, בין אוהדים בין מחנות. אוקיי, זה תקנון חדש. אולי שכחו, אולי לא שמו לב, אולי חשבו שזה מובן. אבל מה שקרה כאן, שהיו עונשים על תנאי. ואקדח שמופיע במערכה הראשונה, בדרך כלל יורד במערכה השלישית. עכשיו באים לבית הדין ואומרים לו את הדבר הבא, האם יכול להיות מצב שבו העונש שניתן על תנאי, הוא עונש חמור יותר ממה שקורה כרגע בתקנון. זאת אומרת, על פי התקנון, אף אחד מהמקרים האלה לא היה אמור להוביל להורדת נקודות. האם יכול להיות שכשאתה מפעיל לתנאי, אתה נותן להורדת נקודות? זאת השאלה הגדולה שבאים אליה בפני בית הדין.
עכשיו, בהנחה ש... בית הדין העליון בהרכב מורחב יקבל את העקבה הלכה שמקבלת בסופה את העירור, אז ארבע נקודות של ביתר ירושלים גם חוזרות.
לא רלוונטי, העירור של ביתר ירושלים הוא רק על הנקודה שירדה לה, הוא לא...
רלוונטי, זה מה שרציתי לשאול.
לא, לא.
לא, כי הופמן אמר גם מכבי פתח תקווה מקבלת את הנקודות חזרות.
כן, אבל נקרא
אומה. גם הפועל רמת גן ומלוד.
הנה, אז אומרים לך, זה לא רלוונטי.
חנינה זו חנינה.
לא, מה פתאום? הוא אומר לך, לא רלוונטי.
הוא אומר, חכה.
לא, אבל זה הטיעון. בוא, עזוב, עוד אנשים מאמינים לקופמן.
אני רק רוצה...
תן לו רגע להגיד מה רלוונטי ומה לא לפי העניין.
רלוונטי הורדת הנקודה לביתר ירושלים, להפועל תל אביב, ונקודה אחת למכבי חיפה. הנקודה הקודמת שיורדה לא רלוונטית בכלל. לא רלוונטית לדיון. לא רלוונטית.
טוב, אז זה גם כן גמרנו, אגב יש חדש שכותב לי קטורזה שהיה תלמיד שלך במכללה, הוא אומר, אז הוא לא הבין כלום בשיעורים וגם עכשיו הוא לא הבין כלום מההסבר. אז זה רק מה שנקרא אנקדוטה.
אני לא יודע אם זה מלמד עליו כתלמיד או עליי כמרצה,
כן, עכשיו תסביר לי רגע מה שקורה בבתי הדין, כמה ועמה. אתה יודע, יש כאילו, אתה יודע, נתק, אם אני לוקח את הכרוניקה אחורה, יש יותר מדי ביטולים ופסיקות של בית הדין לכאורה העליון שנותן בראש לערכאה הנמוכה יותר, אתה הבין? וזה עכשיו, למה, בשביל מה, למה תסביר לי מה הקטע,
תסביר לי אתה מה זה שונה מבית משפט עליון בישראל. כאילו, כשאתה לא מרוצה מהחלטה במחוזי,
אבל זה לא עניין של החלטה, מדובר כאן, אבל תשמע, בדברים עקרוניים אני מקבל, בדברים שמובדתיים עובדתיים. הרי לא יכול להיות שבערכה נכון, בערכה הראשונה, ה-CSI לא הצליח להוכיח, אתה יודע, ה-CSI מכבי לא הצליח להוכיח שלא פגע ב... לא פגע בו החזיז או...
אבל כל תשים לב, גם בערכה של בית דין כמה, כמו שאתה להגיד, גם שם...
הם אומרים כמה ואמה.
לא, בסדר, זה היה רמי. אבל גם אז, ההחלטה הייתה שניים מול אחד. שמעוני חשב שיש מקום, שאין מקום להוריד נקודה, שני הדיינים האחרים, לובין ולנדאו, אם זכרון אחרון, חשבו שיש מקום להוריד נקודה. מכאן
הלכו. שני הדיינים האחרים אימצו את אלה שקיבלו את ההחלטות האלו בתחילת העונה, ששינו את התקנון.
למה ההתאחדות לכדורגל, או היועמ"ש, עמית פינס, סירב להגיע לפשרה שהציע אותה השופט זרנקין? בדיוק כי הוא רצה לקבל את ההחלטה של בית הדין לגבי ההלכה. התקבלה ההלכה של מכבי, היא ההלכה שבעצם מאפשרת הרבה מובנים לחיפה, ביתר והפועל תל אביב, לערער בית ההתאחדות לכדורגל, להגיש...
ברגע שאתם מתחילים עם הלכה, אני איבדתם אותי, אני לא מבין מה קורה.
תראה, אני עוד לא זכרתי את המילה מצאי שאתה אוהב.
כן, מצאי, אתה הבין, הלכה, אנחנו לא מבינים, אנחנו כולה רוצים, אתה יודע, לראות משחק, הלכות.
דבר בשם עצמך, אבל...
תכף ההתאחדות תיקח גם רב, שיפסוק בענייני הלכה.
אתמול היה לך מגיש שותף שעסק רק בהלכה, מה אתה רוצה?
כן, כן, הוא רק הלכות, רק הלכות, די.
מי זה? לא שמעתי אתמול.
כן, אתה הבין, כל הזמן, ההלכה הזו, תעזבו אותנו, אנחנו בורחים מזה לכדורגל מרוב ההלכות האלה.
הופך למורה
נבוכים, בסדר, אין מה, כן, טוב, אז בית הדין, הכל בסדר, מחליטים, עניינים, 31 במאי אנחנו נפטרים מהקטע, זאת אומרת, לא שאכפת לי, רצו לעשות שינוי, אבל מה אנחנו חוזרים בעונה הבאה? 31 במאי, בעונה הבאה חוזרים לרדיוסים, כיציעים וכאלה, נכון?
לא, אני אומר לכם, זה לא יקרה.
מה לא יקרה?
לא יקרה.
לא יקרה, התקנון לא, החוקה לא הולכת להשתנות.
לא, זה תקנון, זה תקנון.
רק אומרים אם התנאי שקיבלו הקבוצות האלה ובגללה מורד להם הנקודה, תקף או לא תקף, זה הכל.
יוני, אני אגיד את זה כך, אוקיי. העונשים הקולקטיביים לא חוזרים. אף אחד לא מדבר על החזרת העונשים הקולקטיביים כרגע. אני אומר עוד פעם גם, תראה, נדרשת מכולנו קצת סבלנות. זה מין קו פסר כזה, מין מעבר כזה בין תקנון א' לתקנון ב' לצורך עניין. לוקח זמן לכל המערכות אגב, לא חסך לי להרק לקבוצות, גם להתאחדות, גם למערכת המשפטית של ההתאחדות לכדורגל, לכוונן את כל הדברים. אם יהיה צורך לעבוד ההחלטה בערעור ב-20 לחודש, לשנות את התקנון, זאת אומרת, לדייק אותו עוד יותר, זה יקרה, אבל רגרסיה אני לא רואה, לא רואה חזרה אחר.
לא, הוא שמע את המילה רגרסיה, הוא נדלה.
אלא, כאלוהים אדירים, אני לא מבין כלום. אני לא מבין, היינו בהלכות ברגרסיה, זה מזכיר לי שהייתי אצל פסיכולוגי, פסיכיאטרי, ונרדמתי פתאום, נרדמתי, לא הבנתי מה רוצים החיים שלי. נרדמתי.
שזה מצבך
כזה. אחרי זה שלחו אותי לבדיקות, התברר שהברזל שלי נמוך, אני נוטה להירדם.
הם בדרך כלל מתחילים לדצה של מהגן, כי זה מפתח יותר מזה.
כן, אני לא מבין מה אתם רוצים ממני, רגרסיה.
בוא נחזור לגן, מה היה בגן, כן.
כן, נחזור לגן, בית אימא, מה אתה זוכר מהרחם? על הכיפת, שלומי, המון תודה.
תודה לכם, ביי ביי.
לא תשלח.
איך תיקח?
למה אתה לא אומר לי, קופמן, שיש ווינר?
תגיד לי, אני רוצה להבין, מה, אתה סקלרוטי, מה, אתה שומע מוזיקה?
יאללה, תירגע, אני רוצה לבדוק את ההרנות שלך.
כן.
וליגת אלופות שמינית גמר, גם קיבלתי באוזנייה שתכף יהיה ווינר. ורק אני ואתה, וצריך למשוך 3 דקות.
כן.
אז בואו נעשה את זה 3 דקות יפות. ליגת אלופות שמינית גמר, גומלין, אתלטיקו מדריד נגד אינטר. 1-0 לאינטר במשחק הראשון. רצף הניצחונות של אינטר עומד כבר על 13 משחקים, ובמשחק האחרון היא גברה במשחק חוץ על בולוניה. קבוצה שכמעט לא נופלת מאתלטיקו מדריד. מה זה לא נופלת? מפלצת. במשחק הזה אינטר לא צריכה ניצחון, יספיק לתיקו, והתחשב בכך שגריבמן כנראה לא ישחק, אינטר תצליח להשיג את התיקו במעלה, סימן שאלה, אז היחסים הם כאלה. אתלטיקו מדריד, 2.75 במקרה והיא מנצחת, תיקו 3.2, ואינטר ניצחון חוץ, רק 2.30. קופמן, תן לי פרשנות מלומדת, אבל לא עכשיו אוכל.
לא, אני אומר עוד פעם, תשמע, קשה לשחק נגד אתלטיקו, גם עברתי היום על העיתונות הספרדית, כמובן בתרגום לאנגלית ולעברית, כדי שאבין. הם מאוד תולים, הם רוצים להיות הקבוצה השלישית בזה, תקום לזה ברבע גמר, מספרד, ואני לא יודע מה להגיד לך, זה האינטר קבוצה הרבה יותר טובה על פניו, אתה רואה את זה גם מה שהיא עושה בליגה האיטלקית.
אז לך על תיקו.
זה יהיה הגנתי וכאלה, וגם אינטר יכולה לשחק את העניינים האלה, למרות שישחק כדורגל יפה לטעמי, כאשר אני צופה בה.
אבל תיקו תדע, אינטר עולה.
ברור, אני הולך על, לא, הוא לא יכול להישאר על תיקו צ'ולו. אני הולך על אינטר בכל מקרה, שיתנו שער ונגמר.
שמע, אני חושב שבמשפט אחד, אינטר פשוט קבוצה השנה, בדרגה שתיים מעל אתלטיקו, ולכן היא תנצח גם בחוץ. 1-0 או 2-0 כזה, ובסך הכל 3-0. זהו, ליגת אלופות שמינית גמר, משחק דורטמונד נגד איינדובן. 22:00. 1-1 במשחק הראשון. אחרי התיקו במשחק הראשון, איינדובן מגיעה לאחד המגרשים הכי ביתיים שיש באירופה. הרמה של שתי הקבוצות די שווה, המשחק הזה יכול ללכת לכל כיוון, אבל אם משהו ישבור את השוויון, זה הקיר הצהוב באצטדיון, האם דורטמונד תנצח, סימן שאלה. דורטמונד, אם היא מנצחת, זה 1.9. תיקו 3.80, ואיינדובן ניצחון חוץ 3.10. דבר איתי, קוף.
אני הולך עם דורטמונד, תמיד שאני רואה גרמנים, אני נכנס לפחדים.
בבית, וכן, וקבוצה יותר חזקה, וגם האנליסטים.
כן, אחת אחת מהראשון.
נכון.
אתה יודע, באים עכשיו לדורטמונד.
אני מצטרף אליך.
למרות שאיינדובן נותנת יופי של עונה, כן?
נכון, עונה מזהירה, כמעט כמו אינטר, אבל בעולם.
איך הם אומרים אצלם בזה? בדויטשלנד ליברלס. חלל היסנה. כן.
ליגה אנגלית, מחזור 17, בורנמות נגד לוטון. מפגש ראשון בין שני המועדינים בליגה הבחירה, בשעה שבורנמות יכולה לתכנן את העונה הבאה, לוטון מתקרבת חזרה לליגה השנייה. אם בורנמות מנצחת 1.45 תיקו, זה פי 4, ואם לוטון עושה משחק חוץ ומנצחת, זה 4.25.
X.
אתה אומר, X, אני אומר
תמיד בורנמות. תמיד הסיבוכים מתמטיים המספרים האלה. X.
הפערים כאלו גדולים באימורים, אני הולך על בורנמות, תוריד את לוטון ליגה. למרות שזה עוד מוקדם. ליגת האלופות של פיבה, שלב הבתים, הפועל ירושלים פרסטרי. ירושלים ראשונה בבית שלה, ויודעת שניצחון על היוונים, יעלה אותם כבר הלילה לרבע הגמר, אולי אפילו מהמקום הראשון בבית, וימנע ממנה לחץ במחזור האחרון בשלב הבתים. בסיבוב הראשון ירושלים ניצחה ביוון 75-77, 77-75, אגב זה רק היה, זה היה לאחר הערכה, אז ככה, אם הפועל ירושלים מנצחת בהפרש של 8 נקודות בדיוק, זה פי 9, מעל ומתחת 1.85.
תראה, ירושלים, יש לה, אתה יודע, ביתיות, אבל אנחנו לא רואים שקבוצה ישראלית נהנית מהנתון הזה. היא לא נראתה טוב במשחק מול...
אבל,
גם,
אבל היא יותר טובה קצת, לא?
מי? 77-75 בערכה, אני לא יכול לדעת מי יותר טוב, ראיתי חלקים במשחק. אבל אני אומר עוד פעם, אני אלך עם ירושלים, כמה אמרנו שנותנים שם? בתזכיר?
פי 9, 8 נקודות, ניצחון בשמונה נקודות,
8 נקודות. אז אני הולך על ירושלים ב-9, כי עברו גם טראומה בהיכל, עכשיו זו הזדמנות לצאת ממנה.
אני, אם אתה הולך ב-9, אז אני הולך בול על הכסף.
בסדר.
בול.
גריד איז גוד.
ב-8, כן, עד כאן.
אם לא תשלח,
איך תיקח?
אנחנו עכשיו נוסעים לליטה, שם מערכת הפועל תל אביב, את בשיקטש, בשעה 7:30, שידור ישיר בספורט 2, מדובר ברבע גמר של היורוקאפ, המפעל השני בחשיבותו, בכדורסל האירופי, מאיר טבירו, הוא השדר בספורט 1, הפרשן, סליחה, אהלן מאיר.
אהלן,
קודם כל בוא תאר לנו קודם כל כמה אוהדים הגיעו, כי הבנתי שיצאו לא מעט.
כן, יש פה כ-800 אוהדים, לפחות ככה זה נראה, יצאו כמה מטוסים שמנסים לתת להפועל תל אביב אווירה ביתית, ואין ספק שזה המשחק שהפועל תל אביב חיכתה לו כל השנה הזאת.
יהיו גם טורקים של בשיקטש?
יש פה איזה דווקא איזה משהו, זה בהתחלה לאדומה, זה יש פה איזה טורקיה שהיא כאילו ישראלית, שהיא באה פה עם אשמה ישראל, וחשבנו שזה משהו לא נעים, ואז היא מדברת עברית, והיא בנגעת הקהילה של האוהדים בישראל, והם הזמינו אותה לפה, אז יש פה איזה כמה אוהדים טורקים, אבל מעט מאוד, בעיקר אוהדי הפועל תל אביב.
אתה אומר יש שליטה של אוהדי הפועל תל אביב, מואן על זה עוררין.
כן, כן, השליטה פה של הפועל תל אביב, אין על זה עוררין. באמת, כמות יפה להגיע פה לבינה, זה לא פשוט. זה לעזוב את העבודה, לעזוב דברים כדי להודד את הקבוצה שלך, ויש פה כמות יפה מאוד.
האוהדי הפועל תל אביב, בוא נאמר, בעונה שעברה, הפועל תל אביב, האוהדים, היו כמעט בכל משחק, בכל עיר. בערים הגדולות בכלל היו יותר מ-1,000.
זה נכון, אל תשכח שנה שעברה היה פחות בעיות עם טיסות, השנה הנהלת הפועל תל אביב הכינה מטוסים לאוהדים האלה עם מימון.
הבנו שיש יתרון ביציעים, עכשיו בוא תדבר איתנו על המגרש, איך הפועל תל אביב מגיעה למשחק הזה, ומה הסיכויים שלה, ומה היא צריכה לעשות.
קודם כל הפועל תל אביב מגיעה פעם ראשונה, שכל השחקנים בריאים, יש לדני פרנקו את כל הסגל, יש לו 8 זרים, בעצם מבחינה הזאת היא מגיעה הכי טוב שיש. השאלה אם זה טוב, כי הם התרגלו לשחק עם חסרונות ואז שחקנים התעלו, והפועל תל אביב פבוריטית למפגש הזה. אם שנה שעברה שיחקו נגד בדלונה בקבוצה בספרדית וספרד, שידעת שהם יכולים להפציץ והם לא היו פבוריטים, השנה הם מגיעים פבוריטים והם צריכים פשוט לא להיכנס ללחץ בכל רגע המשחק, גם אם הם יפיקו לדעת לבוא לעשות העבודה בדקות הנכונות כדי לנצח את המשחק הזה ולעשות חצי גמר.
בחצי גמר אמורה לי המנצחת בורג הצרפתית ניצחה את פרומיטי, והיא היריבה היריבה הבאה בחצי הגמר עם הפועל עולה.
כן, אם הפועל יעלו הם יפגשו את בורג, אבל עוד חזון המועד בשקטה שיש להם מאמן שמכיר את המעמדים האלה, הביא כבר קבוצה לפני שנתיים לגמר ואיף את פרטיזן בלגרד שהייתה מעומדת בחירה לשלוט בגמר עד עם ים הדר ועם אוברדוביץ', ככה שהוא יודע דבר או שתיים בנוקאוטים, הוא ניצח את כל מפקי הנוקאוט בחוץ. יש לו את סידם שהיה איתו הרכז של בשקטה שהיה איתו גם בקדנציה הקודמת, ככה שזה לא יהיה מצופה קלה, אבל עדיין הפועל תל אביב יצליחו לייצר את ההתקפה שלהם שהם ייצרו כל השנה. הם שניים במפעל 97 נקודות כמעט למשחק, אם יצליחו לייצר את זה היום אז הדרך שלנו לניצחון תהיה קלה.
הפועל ניצחה פעמיים את בשקטה שעונה, נכון?
כן, ניצחו אותם פעמיים בבתים. אני לא יודע אם זה יתרון או פתרון לפעמים, אתה יודע שאתה משחק נגד אותה קבוצה.
לשעננות זה יכול להכניס אותם.
אני לא יודע אם המשחק הזה שעננות, אבל אתה יודע, אתה יכול להגיש בטוח בעצמך, ואז באיזושהי ריצה של בשקטש, לגרום לך להיכנס איזשהו לחץ ולא להציג כדורסל טוב, ואז להפסיד בסוף, הפועל תצטרך להימנע מזה.
תגיד, שאלה. אם אתה צריך לבחור שחקן אחד שיהיה הערב טוב ויביא את הניצחון, במי היית בוחר?
אני אפתיע, אני חושב שוויל קאמינס, אם הוא יעשה משחק טוב, יש לו ניסיון, הוא זכה במפעל הזה, ואם הוא יביא את ההגנה ואת ההתקפה למשחק הזה, אז אני מאמין שהפועל יוכלו לעשות דברים טובים. כמובן שכל שאר השחקנים צריכים להיות טובים, אבל הוא יכול להיות האקס-פקטור היום.
יפה, אם כבר מדברים על פרסונל, אז גם מנפורד פיבה התירה לו לשחק במפעל הזה, על אף שהוא לא שיחק, הוא לא שיחק כבר 19 בפברואר.
זהו, זו שאלה גדולה עם מנפורד, הוא לא שיחק, הוא גם לא התאמן סדיר, אם במשחק הזה שהוא לא 100%, אתה זורק אותו למים, הוא לא זורק אותו למים, ובעצם זה יכול להשפיע לכיוון טוב וגם לכיוון פחות טוב. בשאלה אם אתה לוקח את הריזיקה הזאת, הולך עם מי שהולך עם מי שציפה כל הזמן, והיה פה ונמצא בכושר טוב, לדני פרנקו הפתרונים, אבל זו החלטה לא פשוטה בכלל, ויהיה מעניין לראות איך דני פרנקו ישתמש בדבר הזה היום.
טוב, מאיר, בוא נראה מה אתה יודע, אם אתה מסוגל לחזור עם ניצחון, תבלה.
תודה, תודה.
אנחנו עכשיו עם אור שקדי, וואלה, אהלן, ערב טוב.
טוב חברים, מה העניינים?
כן, אז דיברנו על הפועל תל אביב, ולפני זה דיברנו על ירושלים.
עכשיו יורוליג.
עכשיו יורוליג מכבי תל אביב, ומחר בשעה 8 בערב, באולם הגדול של...
בשטארק
ארנה. בשטארק. מול הכוכב האדום, עם הקהל שלהם, עם הכל, אבל אתה יודע, אני לא... לא חושב שמכבי במודל 23-4, שלא שיחקה בבית חוץ למשחק אחד, נבעלת מקהלים.
כן, מצד אחד, מצד שני יש גם, אתה יודע, נתונים שאי אפשר להתווכח עליהם. נכון שמכבי כבר ניצחה עונה את פנתנייקוס בחוץ, וזה היה ממש מזמן. מכבי הרקורד חוץ שלה הוא לא טוב, הניצחונות חוץ האחרונים שלה היו נגד ג'לגיריס, שהייתה לפני עידן טרינקיירי ובעל בברלין. היא התקשתה וניצחה את וילרבן, ובעיקר, אתה יודע, אנחנו זוכרים את המשחקים עם פרטיזן, והמשחקים שבאו לפני פגרת הנבחרת, אנדולו, שלא היה באיסטנבול, היה ב... אני לא זוכר מאיזה, אם זה הריגה, והפסידו למכבי מתקשים בחוץ מול כאן. זה לא כמו מכבי מתקשים כמו שהיריבות, אתה יודע, יש לנו עוד איזה בוסט, וזה קצת משנה את התמונה. ביחד עם זאת, מכבי תל אביב צריכה לנצח במשחק.
כן, אם היא חושבת באמת על מקומות 7-8 בפליין.
לא, 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 זה לא הכוונה. אם מכבי תל אביב מנצחת את הכוכב האדום, יש לה עוד משחק אחד נוח על הנייר, וילרבן בבית, מילאנו בבית, זה גם משחק, מילאנו בוולנציה בבית, וביירן מינכן בחוץ, אלה כל המשחקים האלה הם משחקי ווינבל. מכבי תל אביב יודעת, שהדברים,
שכחת לי את ברצלונה, לא?
אני, את ברצלונה אני מחשיב כמשחק בונוס. אם מכבי לוקחת את הכל חוץ מברצלונה, ואף אחד המשחקים האלה הם לא משחקים שאתה אומר, שמה מכבי אנדרדוג מובהק, להפך. אם מכבי עושה את העבודה שלו, מכבי יכולה לקחת את השישייה.
יכולה, אבל בוא נהיה קצת ריאלי, באמת נלך על ה-7-8.
לא, תראה, אם היא תעשה, תפסיד עוד אחד חוץ מזה, היא תסיים ב-7-8, תעשה, אם היא תעשיד שני משחקים, ברצלונה ועוד משחק, וברצלונה ועוד שני משחקים, היא גם אמורה לסיים ב-7-8.
אבל 7 זה משמעותי, או 8, זה 8 אתה...
לא, יש פליין, אני רק יוני, אני אסדר לך את האוזן, יש פליין השנה, מקום 7, משחק בפליין, במשחק ביתי נגד המקום השמיני, על הזכות לסיים במקום השביעי, אם אתה מפסיד, אתה מערך עוד משחק ביתי, נגד המנצחת בין 9-10. אז מקום 7 יש לך שני משחקים ביתיים, שהעניין, יש הבדל מאוד משמעותי במקום, במקומות האלה, בטעות הפסד אחד, ואתה מסיים מקום שמיני, ויש לך סדרה עם ריאל מדריד, זה לא משהו שאתה רוצה.
נכון. נכון, נכון.
אבל כשאנחנו אומרים, אתה יודע, ביירן, אפשר, זאת אומרת, אפשר להפסיד לביירן, כן? זה לא...
אפשר גם להפסיד למילאנו ולוולנסיה.
לא, אז אני אומר, לוילרבן לא. אבל לביירן היא לא קבוצה חלשה.
וגם לא מילאנו וגם לא וולנסיה. ועוד פעם, הכוכב האדום ניצחה את מכבי. בלי קהל. יש פה עניין תאודוסיץ' שהיה מדהים, נתן הצגה של פעם בדור מבחינתו. לא משחק מחר. זה משמעותי. מכבי מגיעה במומנטום טוב, ועוד פעם צריכה לנתח את המשחק הזה. קל זה לא יהיה, אבל היא צריכה לנתח את המשחק הזה.
הבנתי. על הכיפק. תודה, שקדי.
תודה לכם.
ביי.
אנחנו עכשיו עם סירי אקרמן, ערוץ הספורט. אהלן, ערב טוב.
אהלן, ערב נהדר.
בוא דבר איתנו קודם כל על פיורנטינה מול מכבי חיפה. על פיורנטינה, כאילו, על הקטע...
כן, כן, ברור. תראה, אני חייב לומר את האמת, הקשבתי לכל מסיבת העיתונאים של וינצ'נזו איטליאנו, של מנדרגורה, של פיורנטינה, הם לא כל כך מתרגשים, למרות שמכבי חיפה מאוד מאוד אתגרה אותם, מאוד עשתה להם אפילו חיים קשים, יש לומר, אז אני רואה דווקא שפיורנטינה...
אז למה הם מתכוננים לפנדלים?
כי הם החטיאו פנדלים, זה הסיבה. הם החטיאו פנדל במחזור האחרון נגד רומא, וזה קרה להם עוד כמה פעמים במהלך העונה הזאת. אז זאת הסיבה ששאלו אותם על הפנדלים, זה לאו דווקא שהם מתכוננים נטו פנדלים למכבי חיפה, אז באופן כללי הם צריכים לשפר את המאזן שלהם בסיפור הזה, ולכן עלתה השאלה הזאת מכיוון העיתונאים האיטלקים.
ותגיד, מה הסיבה שהוא משחק עם השוער השני? הוא פצוע? או רוצה לתת לשוער הראשון לנוח?
לא, זה עניין של רוטציה, זה פשוט ככה, והוא עשה גם רוטציה במשחק הראשון, עם אנזולה למשל, ששיחק בכבש את השער הראשון, והוא ראה שזה די עובד לו, אז הוא פשוט ממשיך עם זה. תראו, לפיורנטינה יש לוז משוגע לגמרי לקראת המשך העונה, וזה נכון שהקונפרנס ליג זאת מטרה עבורה, ממש ללכת עד הסוף ולזכות בו, אבל היא גם מסתכלת למה שקורה בליגה, וגם בשאלות שם של העיתונאים, הם מסתכלים ממש קורה בליגה, כי המשחקים שלה הבאים, זה ממש כל משחק בפרופיל גבוה נגד יריבות ישירות, למקומות באירופה, בליגה האירופית, לא נגיד ליגת האלופות, אולי זאת קצת רחוק עבור פיורנטינה, אבל במקומות של לחזור לאירופה לעונה הבאה, ויש לה גם חצי גמר גביע נגד אטלנטה, שזה שני מפגשים, כל מפגש שלה בחודש וחצי הקרוב, הוא ממש ממש מול יריבות ישירות.
אבל בליגה, אתה יודע, מה, מקום שמיני, מה, לאן היא רוצה, מה?
להגיע למקום שישי, להגיע לליגה מקום שישי, להגיע לליגה אירופית, כי בעונה הבאה כנראה זה עוד לא סגור, אבל 95% שמקום 5 גם ילך לליגת האלופות, אז מקום 6 זה ליגה אירופית, ויש גביע, פיורנטינה אם פתאום תצליח בעונה כזאת גם להביא תואר של גביע ועוד להתקדם בקונפרנס, זה עונה מדהימה עבורה, וכרגע היא בתקופה שהיא לא הכי יציבה.
להגיע למקום שישי זה לא בשמיים, הם רחוקים 4 נקודות בסך הכל.
נכון, שם. נכון מאוד, אבל כל משחק עכשיו, אם מסתכלים על הלוז שלהם, זה מול היריבות מעליה, זה העניין, בגלל זה.
אז מכבי חיפה זה רק על הדרך כזה, בוא נעשה איזה משחק, נגמור אותו, נעבור.
אני חייב לומר שההתייחסות של פיורנטינה היא קצת מורגשת, כאילו זה חצי על הדרך כזה. אתה יודע, אף אחד לא שאל היום, שאלו במסיבת עונאים על מכבי חיפה כמעט. גם אמר המאמן, כן, אנחנו התכוננו אותו דבר, כי גם לא היה זמן פה לעשות יותר מדי, כל 3 ימים יש משחק, התכוננו אותו דבר למכבי חיפה, אנחנו נעבור גם באותה גישה, ובואו נראה, אולי מסדגו יצליח לשנות משהו במשחק...
טוב, הוא לא קוסם, תקשיב, באמת, זה לא, אתה יודע, רספוטין, הוא לא יכול פתאום לעשות משחקנים במצב הנוכחי כרגע,
לא, זה רק שזה להיות קוסם,
אני לא פוסל שיש שם משחק קשה.
זה רק איזה משהו טקטי פתאום, שהוא קצת אחר שיכול להפתיע.
טקטי בכדורגל, טקטי בכדורגל, זה רק בשביל הפרשוינים, אתה יודע, עזוב אותך, זה לא... בסוף, אתה יודע, בסוף אתה מתכנן טקטיקה מהטקטיקה, והבלם שלך עושה שטויות, או מישהו אחר עושה שטויות, שלא היו בטקטיקה.
נכון.
השיקול הזה.
אבל את הטקטיקה אתה מכין, אתה לא נערך אסטרטגי שאחד יקבל כרטיס אדום, והשני ייכנס לו הכדור בין הרגליים. אתה בונה משחק, והטעויות קורות.
לא, אתה לוקח משתנה של טעויות, אבל לא שטויות. אקרמן, דבר איתנו על אינטר היום, היא מגיעה עם יתרון, אבל היא מגיעה לאצטדיון קשה, למאמן קשה ולקבוצה קשה.
נכון, אינטר נגד אתלטיקו מדריד, 1-0 מהמשחק הראשון, גם בלי כובש השאר מהמשחק הראשון, בלי אהרון אוטוביץ', אבל כן עם טורם ועם לאוטרו מרטינס. תראו, זה אינטר מה שהיא עשתה בעונה שעברה, ואיך שהיא נראית העונה, האליפות היא כבר די בכיס שלה עם הפער הגדול שיש לה בליגה, אז כל כולה מכוונת ליגת האלופות. באמת, אינטר נראית נהדר, אם מסתכלים בכלל מתי הפעם האחרונה שהיא הפסידה אינטר, אז זה היה בגביה בחודש דצמבר, זה בגביה. ההפסד בליגה האחרון שלה היה בספטמבר, ההפסד בליגה. הפסידה עונה רק פעמיים בכל המסגרות, בהכל, רק פעמיים.
מפחיד, שזה איטלקים זה מפחיד.
האמת שכן, והיא באמת עם עוצמות מאוד גדולות.
מה זה, אחד בליגה ואיפה את השני? בליגת אלופות?
גביע, גביע. לא, בליגת אלופות לא הפסידה, אין.
הבנתי.
כן.
היא באמת באה בפורמט שהיא מפוקסת למפעל הזה. השוער שלה משווה סי של שערים נקיים גם באירופה, גם בליגה, אם אנחנו מחברים את המספרים. הוא עצר 17 פעמים, 17 משחקים עונה בליגה עם שער נקי ליאן זומר. הכל מוכן עבור אינטר כדי לעלות לשלב הבא. אבל
כן, יש לה גם יחס שערים מדהים בליגה שלה.
נכון, בדיוק, ההגנה שלה היא פשוט מדהימה, וגם הבלמים שלה הם אלה שכובשים שערים, אבל כמו שאמרת, קופמן, הצגת את זה נכון, זה מגרש סופר קשה, זו קבוצה סופר קשה, אתלטיקו מדריד, שיודעת להוציא לך תמיד, וגם ראינו את זה במשחק הראשון, אולי התקפית היא לא הייתה כל כך טובה, אתלטיקו מדריד, אבל זה כולה נגמר ב-1-0, לא יותר מזה.
על הכיפק, סירי אקרמן, המון תודה.
תודה רבה, חזר, ביי ביי.
רוזי דן, ספורט הארץ, אהלן, ערב טוב. קודם כל בוא נלך למה שהיה אתמול, אתה יודע, באמת ברצלונה לטעמי הדהימה את נאפולי, כי לא ציפיתי שיהיה כזה,
לא, אתה יודע מה, אבל אני אמרתי לך אתמול, ברצלונה הרבה יותר טובה, אני לא יודע, כאילו נאפולי באמת עם כל הכבוד, תקרא נאפולי, אתה זוכר נאפולי שנה שעברה, נאפולי השנה לא קבוצה טובה, וגם אוסימן ש נמצא בכושר מצוין, ילד בן 17, פאו קוברסי סגר אותו, לא סתמיד נבחר למצטיין המשחק, ברצלונה הפקיע 3 שערים, אבל מצטיין המשחק היה בלם בן 17, הוא באמת עשה עבודה פנטסטית.
מי זה קוברסי? קוברסי?
כן, קוברסי, כן.
קוברסי.
הוא לא רוצה להגיד מזכיר את פיקה ופויול, כי הוא רק בן 17, זה חלק ראשון שלו בליגת האלופות, אבל הוא נתן,
הוא נמוך מפיקה ומפויול.
בסדר, אבל הוא עשה עבודה פנטסטית, וגם
יש שם בכלל חבר'ה צעירים.
כן, יש ברצלונה, אתה יודע, ממשיכה לייצר למיני עמד וכולי. קצת, אתה יודע, הייתה תקופה פחות טובה, אז קצת מזלזלים בברצלונה ברבע גמר, פעם ראשונה אחרי 4 שנים. שוב, תהיה גרלה ביום שישי, אנחנו עוד לא יודעים את כל הקבוצות, כי 2 האחרונות שקבעו היום, אבל אתה מסתכל על מי שעלה, אז סיטי כמובן בסוג של רמה משלה.
תגיד, הבדל של 8 נקודות בליגה לברצלונה זה גמור?
זה לא גמור, זה לא גמור, יש עוד קלאסיקו ביניהם, יש גם את ג'ירונה נקודה לפני ברצלונה, אבל ג'ירונה בהנחה שידה היא גמרה את הסיפור שלה.
באחרון היה 4-0
לריאל. בסדר, לא, זה ברור שברצלונה, בשבילי ברצלונה צריכה להגיע ב-21 באפריל, זה עוד כאילו די הרבה זמן, מצד שני יש פגרת נבחרות באמצע, שהפער קצת פחות מהיום, ולנצח בברנבאו. שוב, ריאל פבוריטית ברורה כרגע עם 8 נקודות שטרון, אבל זה לא גמור, אבל זה בטח וזה בטח לא גמור באירופה. שוב, נראה מה הגרלה, אין קבוצה היום בין אלה שעלו, כולל עם אינטר תעלה ולא משנה עם דורטמונד או פסו, חוץ ממנצ'סטר סיטי, שאתה יכול להגיד, הנה קבוצה שברצלונה
לא
עוברת אותה. זאת אומרת, כמובן שיכולה ליפול, נגיד, לשחק נגיד סן ז'רמן ולא לעבור, או נגיד ריאל מדריד אם יהיה קלאסיקו, ואז יהיה לנו 3 קלאסיקו תוך שבוע. אבל ברצלונה, שוב, אני אומר את זה בפעם, אני לא יודע כמה, מאז שצ'אבי הודיע על עזיבה, היא הולכת ומשתפרת, כי אין לה מה להפסיד, ורואים את זה. רואים את זה, צ'אבי אמר אתמול אחרי המשחק ככה חצי בציניות, קראתם לנו ליצנים של אירופה, אמרתם שחדר ההלבשה שלי גמור, ושוב, וזה בלי המון פצועים, בלי פדרי, בלי גבי וכולי, ברצלונה נראה טוב.
ארסנל, ממש פורטו סחטה אותה עד... עד לביתות אחרי המאחד עשר מטר?
בסוף ארסנל פעם ראשונה אחרי 14 שנה ברבע גמר, גם בפעם קודמת זה היה אחרי ניצחון על פורטו, אז הרבה יותר משכנע, אבל ההתקפה של ארסנל הזאת שכובש כל כך הרבה בליגה, בפרמייר ליג, בליגה הטובה בעולם, לא הסתדרה, ובסוף פנדלים, אתה יודע, זה עניין של הרבה פעמים שוערים, כמובן גם בועטים יכולים זה, אבל דוד ראיה הוכיח בפעם מי יודע כמה שהוא כרגע יותר טוב מאהרון ריימסדייל, גם בכל פרמטר. אני חושב שאתמול הוא קיבע את עצמו להרכב הראשון של ארסנל עד סוף העונה, אלא אם יהיו פציעות או איזה קטסטרופה.
ארסנל בכלל נותנת עונה גם בפרמייר ליג.
ארסנל נותנת עונה פנטסטית, בוא נזכיר, היא מקום ראשון בליגה, נכון, רק בהפרש שערים, לפני ליברפול ונקודה לפני סיטי. יש עוד משחקים איזה. ארסנל יכולה לזכות בשני התארים הכי חשובים, יכולה גם לשאר בלי כלום, אבל אם אתמול הצליחה באמת בסוף לעבור את, ובשבילה, צריך לזכור, ארסנל אחרי שהיא עברה את פורטו לפני 14 שנה, היא 7 שנים רצוף, נפלה בשמינית גמר, ואז 7 שנים לא הייתה בכלל בליגת האלופות. אז בשבילה, ראיתם אתמול את השמחה שלהם, לא רק בגלל שזה הערכה ופנדלים, שזה כמובן יותר דרמטי, אלא בגלל שהיא סוף סוף חוזרת לשמונה האחרונות של אירופה, מקום שהיא פעם הייתה בו, אתה יודע, לפני 15-20 שנה די קבוע, לפני 18 שנה היא גם הייתה בגמר, הפסידה לברצלונה, רק בגלל הרחקה של שוער. אז מבחינת ארסנל, כן, זו עונה שיכולה להיות העונה הכי טובה מזה 20 שנה מאז האליפות הקודמת.
עוזי, המון תודה, נשתנה מחר. אנחנו עכשיו חוזרים לכדורסל. אילן אמר, עוזר המאמן של בהפועל חיפה בכדורסל, שלום לך, ערב טוב.
ערב טוב.
קודם כל מברוק, החלפת אתמול את גיא גודס שחלה, קודם כל בריאות לגיא, החלמה מהירה, ואחרי פיגור של 23 נקודות מול עירוני נס ציונה, הצלחתם לנצח 83-79, אני צפיתי במחצית הראשונה כאן באולפן, חשבתי רק מה יהיה גודל הטרחה לנוכח הרבע הראשון.
אני חושב שהמשחק באמת התחיל לא טוב מבחינתנו, שהיינו במינוס 23, לקחנו טיימאוט.
ומה אתה אומר לשחקנים בטיימאוט כזה של 23?
זה מתחבר למה שאמרתי להם לפני המשחק, שדיברנו על המון דברים שלא קשורים לכדורסל. כל השבוע דיברנו על איך אנחנו לא מתפרקים או נשארים ביחד ומביאים את החברות ומביאים את המשפחתיות, כי אני חושב שזה מה שהיה חסר לנו בתקופה האחרונה. ובטיימות הזה אמרתי להם פשוט מבטרים על המשחק, שגם עכשיו שהכל לא הולך אנחנו לא מבטרים ואנחנו חוזרים למשחק. ואני חושב שהם הגיבו מהטיימות הזה מדהים, ובחמש דקות של הסוף הרבע השלישי ירדנו להפרש חד ספרתי, ואז משם בתיימאוט האחרון.
כמה מזל אתה נותן למהפך הזה, לדרמה הזאת, בחלק, אם אתה צריך 100% מקצועי, כמה וכמה מזל.
מה זה מזל? בוא נה, הוא חזר מ-23.
לא משנה, אתה יודע.
זה לא מזל. מזל אתה יכול להגיד אם ניצחנו באיזה זריקה בשנייה האחרונה. אני חושב שזה היה פה דרך שהשחקנים קיבלו החלטה ב-23 הפרש להילחם על כל כדור, על כל חסימה, חטפו כדורים ועשו את זה דקה אחרי דקה, עד שכבר ברבע הרביעי שההפרש שרד והיינו ליתרון, אני חושב שכבר המשחק היה לא בשליטה, אבל האחריות הייתה כבר שלנו, ואני חושב שזה לא מזל.
תגיד, מה זה עושה לך כשאתה מחליף את גיא גודס ואתה עושה כזו, רושם כזו דרמה עם טעם מאוד מתוק בסיום?
אני חושב שאנחנו קודם כל מועדון, והתפקיד שלי בהפועל חיפה הוא מאמן של גיא, ואין ספק ניצחון כזה עושה טוב למערכת, וגם ברמה האישית זה עושה טוב, אבל לפני הכל הפועל חיפה ולא אילן עמר ברמה האישית.
אתם לא בעונה טובה, אילן, יותר מדי מהפכים, בעיות, אתה יודע, הכל, הכל מכל, אתם עם, במקום ה-11 עם 5 ניצחונות, מ-17 משחקים, המצב לא מי יודע מה, אתם ביחד עם פועל אלת, עם אותו מאזן, והיא במקום 12, איך אתה רואה את ההמשך? זה הולך, זה כנראה יהיה פלייאוף תחתון, הצטרכו שם באמת מאבקים של גמר גביע כל ערב.
חושב שכל הקבוצות בחלק התחתון, שזה גם באר שבע שנמצאים שם,
וגם גליל,
וגם גליל וגם אילת, וכמובן גם אנחנו, הניצחון אתמול נתן טיפה אוויר, ויום שני אנחנו מארחים בבית את באר שבע, משהו של המשחק מאוד מאוד מפסח להמשך, שאם אנחנו נצח אותו, אז אנחנו נפתח פער של 3.5 משחקים, כל הניצחון כפול מולם, ואז באמת אנחנו נוכל טיפה להסתכל למעלה, אבל אין ספק, כמו שאמרת, כל משחק מעכשיו, וגם דיברנו על זה לפני המשחק, שהגיע הזמן שאנחנו נתחיל להסתכל על מאבקי הישרדות, ולשחק ולהתנהג כמו קבוצה שנמצאת במאבקי הישרדות.
על הכיפק, אילן אמר, קודם כל שוב, שפו, בסך הכל זה היה יכול להיות יותר קשה אם זה היה נגמר כפי שזה התחיל, ושוב בריאות לגיא אם אתה רואה אותו ושומע אותו לפנינו, ושחקו אותה.
אני אמשך, תודה רבה לכם.
תודה לך, מיכאל יוחין. וואלה, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב.
הפתעה ברוסיה, לאו דווקא הפתעה, עם ולדימיר איביץ', שהוא פוטר מקרסנודר, מקום שני בליגה, באמת הצלחה, אבל הבעלים לא אהב שהוא שוחח עם ספרטק מוסקבה.
יש לי שאלה אליך קודם כל.
כן.
למה זה מעניין?
למה מה?
למה זה מעניין אותנו?
למה זה מעניין אותנו? שמע, בכל אופן, איביץ' עשה פה, אתה יודע שאנחנו...
עשה פה דרך פעמיים.
אתה יודע שאנחנו רכושנים.
כן, אבל אתה יודע, אם אנחנו למשל מדברים על אקסים של מכבי בתל אביב, כן? אז הערב פטר בוס משחק בשמינית גמר ליגת האלופות עם איינדובן, שעושה עונה מדהימה, משחק נגד אקסיט נוספת שלו ברוסיה דורטמונד. זה סיפור יוצא מהכלל ממש. שאגב,
בכל זאת, בוא תדבר איתנו על איביץ', אם אתה, אם אפשר, למה הוא פוטר, מה הוא דיבר עם, מה הוא עשה שם, מה הסיבות? אותנו זה מעניין.
אני באמת מאוד סקרן לדעת למה.
אוי, נו, יוחין, זה מעניין, זה מעניין.
אתה שואל אותי שואל, אני שואל אותך שאלה.
אבל אני, התפקיד שלי הוא לשאול אותך, לא אתה שואל אותי עכשיו. אלינו אותך שתפרשת.
יוחין. באופן עקרוני כרגע, היא לא ממש לגיטימית, כן? וזה שהוא הלך לשם, ומעיד... עליו לא מעט.
למה הוא פוטר? אתה יכול להגיד לנו?
הוא הלך בשביל דבורה מהבנק, מיכאל.
כן, הוא הלך עכשיו, אם אתה מוכר את נשמתך לשטן, זאת בעיה, באופן כללי, גם אם אתה עושה את זה בשביל הכסף. למה הוא פוטר? הוא פוטר כי הבעלים לא כל כך אהב את הסגנון שלו, למרות שהסגנון שלו היה ידוע מלכתחילה. ו... כל עוד התוצאות היו טובות, אז סבלו אותו כביכול, אחרי הפסד וחצי, כזה כבר היה קצת יותר מדי, אבל באופן כללי צריך לומר שהרוסים מעוניינים לייצר כל מיני כותרות ביזריות, ולהתמקד, לנסות להסיט את צומת הלב של העם, מה שנקרא, לעניינים שוליים, כשהם תומכים ב... באוקראינים, כן? זה חלק מה... גם זה תכלס חלק מהסיבות. אפשר להמציא כל מיני שטויות על זה שהוא דיבר לספתק או לא דיבר לספתק, אבל תכלס, באמת, האם אתה חושב שיש אוהד מכבי תל אביב אחד שמעניין אותו עם מי שדיבר או לא דיבר עם ספתק?
לא, לא עוד מכבי תל אביב, אני לא מכיר הרבה קבוצות מקום שני בליגה, פעם קודמת שפיתרו מקום שני בליגה שאני מכיר, זה היה אלי גוטמן בתא ירושלים, הקהל לא אוהב איך הם משחקים.
טוב, האמת היא שרק לפני שבועיים פוטר תומאס טוחל, שהוא מקום שני בליגה כרגע.
כן, אבל הוא במועדון שהליגה שייכת לו.
כן, זה, 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 זה כבר זה סיפור בפני עצמו. כל מה שקורה בקרסנודר באופן כללי זה, זה די תמוע בעונה. אני חושב שהמינוי של איביץ' היה די ביזרי, בהתחשב בזה שזו באמת קבוצה ש... רוצה כביכול לשחק כדורגל אטרקטיבי והתקפי. והוא בנה שם קבוצה יחסית מבחינת סגנון, קבוצה מאוד אפרורי, וכנראה הפסד, באמת הדחה מהגביע והפסד אחד בליגה הספיקו כדי להעיף אותו זמן קצר מאוד אחרי פגרת החורף. בסדר, לא שיש לו מחליפים טובים במיוחד, אפילו השמות שנזרקים שם להעביר לא כל כך מעודדים את האוהדים המעטים שיש לקרסנודר. ואת השני, אתה יודע, אין הרבה מהם, הם כולם, גם מאמנים, מועמדים הם כולם רוסים, כי אין הרבה מאמנים שמכבדים את עצמם, שמוכנים להגיע לליגה הזאת כרגע.
על הכיפק, יוחין, המון תודה.
ערב טוב.
אנחנו עכשיו, וקודם כל לפני שנגיד שלום לזוויק זלצר, הפועל חולון ביתרון 30-25 על פרומיטס באמצע הרבע השני. זוויק זלצר, ספורט אחר, אתה אהלן, ערב טוב.
ערב טוב חברים.
ארסנל ניצחה אמש את פורטו בביתות הכרעה מ-11 מטר, עלתה לרבע הגמר אחרי הרבה שנים, והיא כרגע השם החם גם באנגליה, מרטטה וכל ה, אתה יודע, כל הסיפור מסביב.
כן, באנגליה יש עכשיו מרוץ משולש, מה שלא היה הרבה זמן באנגליה. אני חושב שהפעם האחרונה זה היה כצ'לסי, אז רצה עם ליברפול, עם יונייטד, אבל כן, יש מרוץ משולש מאוד מאוד מעניין.
לא רק משולש, זה הפרש של נקודה בין המקום השלישי לראשון.
נכון, זה המרוץ המשולש.
כן, זה מה, לא, אתה יודע, לפעמים זה שלישייה, אבל יש הפרש של 4-3, פה זה ממש...
אז זה לא מרוץ משולש. עכשיו זה מרוץ משולש, כי כולם שווי ערך, וזה עניין של נקודה לפה, נקודה לשם. עכשיו, אחרי התיקו של ליברפול עם מנצ'סטר סיטי, אז סיטי תקבל את ארסנל, ו... זה הופך להיות מאוד 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 מעניין בין השלוש, כי תיקו ביניהם שוב יעלה את ליברפול קדימה למקום הראשון, ארסנל נהנתה מהתיקו בין השתיים, והיא הפילה למקום הראשון. כן, תשמע, האמת שגם הרמה מצוינת, והמשחקים מאוד מאוד מעניינים.
תגיד, אבל אתה רואה את זה נמשך, אנחנו מחזור 28, יש עוד לא מעט מחזורים עד סיום העונה, עוד 11 מחזורים, זה משהו שימשך, או שאתה רואה שאחת מהגדולות האלה, תמועד?
לא, אני לא רואה שאחת מהגדולות תמועד, אמנם, כי צריך לזכור, כי כל השלוש גם במפעלים אירופיים, כך שהעומס יהיה שווה ערך לכולן. כן, כרגע ארסנל וסיטי בליגת האלופות, וליברפול בליגה האירופית. כולן אפילו כבר לשלב הבא, גם אמנם ליברפול משחקת מחר, אבל יש לה יתרון של 5-1 על ספרטה פראג בחוץ, כך שהיא בשלב הבא. והעומס יהיה שווה ערך לכולם, אם כי ארסנל מרוויחה לפחות דבר אחד, כי ארסנל הותחה מהגביע, ולכן רק ליברפול ומנצ'סטר סיטי, שיכולות עוד להיפגש גם בגמר הגביע.
תגיד, אם אתה צריך, זאביק, לנתח מקצועית את השלוש קבוצות האלו, מבחינת איכויות של הסגל, עזוב את החבר'ה שעומדים על הקווים, מי טובה יותר?
תראה, להערכה שלי, מנצ'סטר סיטי היא הטובה ביותר. גם יש לה את הסגל הטוב ביותר, ושחקנים ממוכשרים, ושחקנים שמשחקים ביחד, וגם משלימים אחד השני, ופפ גם בנה לו שחקנים מחליפים ברמה טובה, זאת אומרת שיכולים להחליף, כי בכל זמן יכול שחקן אחד להיפצע, כפי שאנחנו עם את גריליש פצוע עכשיו, במנצ'סטר סיטי ובליברפול, ראינו את סלאח נפצע, אבל בעוד שקלופ הכין עתודה צעירה, הכין עתודה של שחקנים שהוא קנה אותם והביא אותם, גם צעירים, אבל הוא הביא אותם ממקומות שונים, לדעתי היום הסגל של סיטי הוא הסגל הטוב ביותר. לארסנל יש סייטרון, שהשחקנים שלה מאוד מאוד רעבים, מאוד מאוד רעבים להשיג תואר, גם המאמן שלהם מאוד מאוד רעב להשיג תואר, אבל עדיין נובמבר, לדעתי, לעשות יש את הסגל הטוב ביותר מבין השלוש.
זאת אומרת, אני לא נותן להם את הצ'אנס אפילו...
נותן, לא אמרתי, הוא שאל מי הסגל הטוב ביותר, אמרתי לסיטי, אבל אתה יודע, הדברים כאלה, הדברים האלה משתנים, ופתאום שחקן בכיר נפצע, ועוד שחקן גם הוא, משהו, צריך לזכור, השחקנים האלה יוצאים עכשיו לנבחרות, ומכל שלושת הקבוצות, כל השחקנים, שחקנים בלאומים, כל אחד בנבחרות שלו, אז אנחנו לא יודעים איך הם יחזרו מפגרת הנבחרות, יכול להיות פציעות, יכול להיות... להיות במיוחד שמדובר בשחקני מפתח, כי תראה מה שקרה עכשיו למשל לליברפול ולסיטי, השוערים הבכירים שלהם, שהם שוערי נבחרת ברזיל, שניהם נפצעו ויעדרו, אדרסון שנפצע במשחק האחרון, יעדר לפחות על פי השמועות בין 4-6 שבועות, וזו בעיה גדולה, כי אני חושב שאורטגה הוא לא ברמה של אדרסון מבחינת מנצ'סטר סיטי, אבל ראינו מבחינת ליברפול,
וגם המאמן של הסיטי קצת... איזה פפ מתעמת, רב, מתווכח, גם בלחץ.
אבל זה רגיל, כשפפ רוצה להשיג...
כן, אבל לא קיצוני כזה.
לא, לא, פפ הוא מומחה בדברים האלה, שהוא רוצה להשיג את תשומת הלב ממשהו, אז הוא מחפש, הוא מגיע לשם דרך משהו אחר. אבל לכן אמרתי שאתה יודע, ברגע שיש פציעות של שחקני מפתח, זה יכול להשפיע, זה עלול להשפיע, והשאלה עד כמה, אבל לדעתי מבחינה זו, פפ הכין באמת את הסגל, יש לו הסגל הכי גדול והכי בריא מכל שלושת המתחרות, ולכן לדעתי, שוב, אתה יודע, כשהוא נמצא בכל המטרות כרגע, גם בליגה, גם בגביע, גם בליגת האלופות, באיזשהו מקום הקבוצה שלו יכולה להיפגע.
כן, זה ויקד, עדיין, אני שם, דיברת על פציעות של שוערים, יותר מדי שוערים באמת נפצעים בכלל, לא רק בקבוצות הבחירות, בתקופה, תכף יהיו מחקרים, נדע גם מדוע.
כן, כי היום השוערים הם חלק, פרט לעבודה הרגילה שלהם, הם חלק מהמשחק.
כן, הם עוד בלם.
כן, בדיוק. כי תראה, אדרסון, איך נפצע? משום שבעצם, אקם מסר לו את הכדור מ-40 מטר, כי פפ אוהב את השוער שהוא מנהל את המשחק מאחור, והמסירה לא הייתה מספיק מדויקת, ואדרסון ניסה להגיע, והתנגש עם שחקן, נפגע בברך, ועכשיו הפציעה שלו היא פציעה די רצינית. ולוקחים בחשבון, כי השוערים הם לא היום שוערים של פעם, שהיו עובדים על קו השער, היו עוצרים את הכדור ומוסרים ביד, היום השוער הוא חלק מהמשחק, והיינו אתמול בפורטו, את השוער שלה, משחק במרכז המגרש, ומנהל את המשחק של פורטו.
יום אחד זה גם יהיה אלינו, על הכיפק. זביק, המון תודה.
תודה לכם, ערב טוב.
ערב טוב. רם גלבוע, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב, קופמן.
גלבוע הוא באמת איש תקשורת עתיר פעלים, לא רק רב פעלים, בהרבה מאוד תחומים, אבל הוא דוקטור לאומנויות לחימה. מי זוכר את פרדי פצ'קו, הדוקטור לאגרוף ב-HBO, אז גלבוע הוא...
כן, שהוא באמת היה דוקטור, תיזהר שלא התבעו אותי בסוף, על...
זה היה,
בעצם התבעו אותי. לטיפולים.
אז נגיד שזה, נגיד שאתה יודע, קנינו את זה בתואר בלטביה. כן, הגיע אחד מהספורטאים הגדולים בהיסטוריה, הגיע לישראל, פלויד מייוודר.
הגיע... כבר הרבה זמן תומך בישראל.
גם תורם וגם תומך בהרבה כסף, ובאמת מקבלים אותו כאן בכבוד ובעיקר.
ראיתי שמנכ״ל מדה אלי בין לקח אותו לראות את ה... מתחם החדש שלהם ברמלה, אתה יודע, זה מגיע בן אדם מבברלי הילס, ישראל, לוקחים אותו לרמלה, דבר ראשון, שיתקלם.
לא, אני חושב שאצל אלי זה...
לא, אבל מה שמעניין...
רגע, שנייה, יוני, אני חושב שאצל אלי זה יותר טוב, כי הוא בטח אמר, אולי נוציא מן עוד איזה אמבולנס על הדרך, או איזה נתן.
אני מניח שהוא גם הוציא, דרך אגב. אני מניח שהוא גם הוציא.
מה זה אמבולנס? 600 אלף שקל? 150 אלף דולר?
הוא כבר נתן כמה עשרות מיליונים.
אוקיי, אז זהו, אז מה זה אמבולנס? תגיד רגע, אבל מאיפה ההדעה הזאת באה? מה עבר עליו? יכול להיות שזה המכות שהוא קיבל בראש?
אני יודע שהוא, אגב, הוא לא קיבל כל כך הרבה מכות, כי כל העניין של מייוודר, שהוא המתאגרף ההגנתי הכי טוב שהענף האגרוף המודרני ראה, הענף הגרוף של 50 השנה האחרונה.
מאיפה זה נולד הדבר הזה?
הוא מסתובב שהם הרבה מאוד יהודים, ויותר מזה עם ישראלים. אני גם יודע שהוא קונה הרבה מאוד בחנויות של ישראלים שם, חנויות שעונים, חנויות תכשיטים. יש לו סגנון, השמועה היא, או האמרה היא, שאין לו חשבון בנק. הוא מסתובב רק עם כסף מזומן, אבל אני יודע בוודאות שכשהוא הולך למסעות הקניות שלו... מה אתה אומר?
חי את החלום שלנו.
כן, כן, אז אני יודע בוודאות שכשהוא הולך למסעות הקניות שלו, אז הולך איתו שומר ראש גדול, שמחזיק תיק ספורט גדול, ובו פשוט מיליון דולר, שזה כבד, ואותם הוא מוציא ברבתנות רבה ברחבי בברלי וווגאס. אני יודע שגם כשהתחילה המלחמה, כשהתחילה חרבות ברזל, הוא שלח לכאן את המטוס הפרטי שלו עם אפודים ועם ציוד לחיילים וציוד ללוחמים.
כן, אבל זה אתה אומר, זה רק בגלל שיש לו חברים ישראלים שם.
הוא מאוד מעורב שם, או משולב שם בקהילה הישראלית. יש לו, כן, הרבה מאוד חברים ישראלים. אתה תמיד תראה אותו עם כובע, עם מגן, או הרבה פעמים תראה אותו כשהוא לא הולך עם הכובע של TMT, של The Money Team, אתה תראה אותו עם כובע של מגן דוד, או אתה תראה אותו מעלה לאינסטגרם, כשהוא לא מעלה משום אחד האנשים, אתה יודע, עשירים בספורט האמריקני, אבל הוא עדיין מעלה כל מיני פרסומות לכל מיני כאלה שמבקשים ממנו עסקים, אבל לפעמים אתה באמת תראה אותו בעסקים של ישראלים. הוא תלך לכאן גם את המטוס הפרטי שלו עם הרבה ציוד ללוחמי צהל. דרך אגב, הוא לא עולה על מטוס יחד עם המאבטחים שלו, כי הוא אומר שהם כבדים מדי לטוס יחד איתו, הוא לא סומך על מטוסים עד כדי כך, אבל הוא זה סיפור אמיתי. אז יש לו כמה מטוסים בשביל הסיפור הזה.
מטוס למאבטחים עם מטוס לא.
כן, אז הוא אולי יכול לשלוח את המאבטחים גם שיעזבו לנו.
יש פה עוד סיפור שבאמת מציף את רשתות התקשורת האמריקניות, סיפור עצוב של מר קולמן, אלוף ב-UFC לשעבר, שבאמת...
מר קולמן יש לו גם חיבור ישראלי, דרך אגב.
מה הוא?
קודם אולי נגיד באמת במילה שהוא רץ להציל את הוריו ואת כלבו מבית בוער, בעיר מגוריהם באוהיו, והוא כעת מושפז מצב קשה. הקשר הישראלי של קולמן, אלוף ה-UFC הראשון במשקל כבד אי פעם, זה שהקרב המקצועני הראשון שלו, אי פעם היה מול ישראלי, שנקרא מוטי אורנשטיין, ישראלי שאז גר בארצות הברית, וקולמן ניצח, והמשיך משם לקריירה מאוד מפוארת, כאמור, ניצח את כל הקרבות באותו ערב, והפך להיות אלוף העולם הראשון במשקל כבד של ה-UFC, עד מר קולמן, ה-UFC היה ללא משקלים, זאת אומרת, כולם היו מתחרים בכולם, מר קולמן נכנס ל-UFC ב-UFC 10, מתישהו, לפני 30 שנה, וניצח את כל הקרבות בערב הראשון, הוכתר להיות אלוף העולם, משם עבר לארגון שהיה אז המתחרה של ה-UFC, היפני, ארגון פרייד, וגם שם הפך להיות אלוף העולם במשקל פתוח שלהם. עבר הרבה מאוד מלחמות בחיים שלו, בין אם באלכוהול, הוא עבר התקף לב לפני כמה שנים, הוא נלחם ב-UFC, היו לו פציעות מאוד קשות עוד מהקריירה שלו גם כמתאבק, הוא היה אלוף ארצות הברית בהפקות חובבנית בליגה הראשונה שלהם, והיום הוא בערך בן 60, והוא חבר אחד לתהילה של ה-UFC, ואמש למעשה הוא היה יחד עם ההורים שלו בבית באוהיו, הבית עלה באש, הכלב שלו, המר, אמר זה הכינוי שלו כמתאבק היה, כלוחם יותר נכון, וכך הוא גם קרא לכלב שלו. אז הכלב שלו אמר העיר אותו משינה, קולמן התעורר, הוא חילץ את ההורים שלו מהבית הבוער, ואז הוא חזר לחלץ גם את אמר, את הכלב. אז לצערנו הכלב לא שרד את זה, וקולמן כעת מאושפז מורדם מונשם, אז אנחנו בהחלט מקווים להחלמתו המהירה והמלאה.
גם אנחנו. רב גלבוע, המון תודה.
תודה רבה, קופמן.
אנחנו עכשיו עם, כן, הפועל חולון, באמת עכשיו מחצית, 45-34, הפועל חולון מובילה לפרומיטיאס בשלב הבתים השני בליגת האלופות של פיבה. החל המשחק גם של הפועל תל אביב מול בשיקטש, הפועל ביתרון 10-5, נכון? אני רואה שם טוב? כן. לא, בשיקטש ביתרון. תסתכל לי רגע, זה, הלו. מה התוצאה שם? אני לא רואה מכזה מרחק.
שים משקפיים.
לא, לא, זה פשוט כתוב לי באותיות גותיות. עכשיו אנחנו עם סורוקה מן, ערוץ הספורט, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב באותיות גותיות.
כן, בוא באמת ניתן איזה משפט על וושינגטון, שבאמת התאמצה להפסיד מול ממפיס. דני, אבל עשת 10-5 להפועל, מתקנים אותי, ודני עשה את המספרים שלו.
עשה את המספרים שלו בנקודות, לא בריבאונים ולא באסיסטים ולא במעורבות, לא משחק מבריק של ארדיה ושל וושינגטון, של אף אחד בוושינגטון למעשה. היינו אומרים שזה ערב שיצאו לשכוח, אולי עלה להם לראש, זה שהיה להם שני ניצחונות רצופים, אמרו, אוקיי, אנחנו מלכי הליגה, זהו, בדרך לאליפות. אז כן, הפסד קצת מעצבן, אבל שוב אנחנו למדנו להתנגד להפסדים בעונה הזאת.
הניקס, אבל תשמע, באמת חזרו ל-80s, תחילת 90s, 106-79 לפילדלפיה.
מה שהניקס
עשו... הניקס
ניצחו. הניקס ניצחו, הניקס תפגו בשלושת המשחקים האחרונים 74 נקודות, 79 נקודות, 79 נקודות. עכשיו אתם זוכרים שבתחילת השנה היו לנו שחקנים שקלו מעל 70 נקודות, אז הניקס עוד מקבוצה הראשונה, מאז פילדלפיה עצמה לפני 12 שנים, שסופגת פחות מ-80 נקודות בשלושה משחקים רצופים. זה מאוד מאוד חריג בליגה שבה ממוצע לקבוצה, בערב נתון הוא יותר באזור ה-115 נקודות. אז הניקס באמת הם הופכים לקבוצת הגנה מפחידה, היה להם קיבלו בחברת אוג'י אננובי, שברגע שהוא הגיע באמת ההגנה שלהם עלתה רמה, יש להם עכשיו באמת קבוצת הגנה פנטסטית, באמת אחת הטובות בליגה אם לא הטובה שבהם, פילי בלי אמבי זה אולי פחות פרמטר, אבל ג'וני תריל מקסי חזר מפציע, אז הניקס שווה לפחד מהם.
סקרמנטו מתעללת במילווקי 129-94, נכון שהגריק פריק נותן את התוצרת שלו, באמת משחק עם יופי של מספרים, אבל כיף לראות את סקרמנטו.
כן, סקרמנטו כבר שנה שנייה ברציפות משחקת כדורסל נהדר, הנעת כדור, הרבה תפוקה מסבוניס, משווק שני האולסטרים שלה, והלילה באמת מילווקי בהופעה, דיברתם על הופעות מביכות, דמיאן לילארד 2-12 מהשדה, והבקס באופן כללי ביום קליעה נורא חוץ מיאניס, לא, לא משחק שהבקס ירצו לסתור.
החלפת המאמנים עזרה? מגרוע לרע זה הפך?
הם היו הקבוצה הכי טובה מאז האוסטר, במשחקים הראשונים שלהם היו 6-0. אבל מאז הם עוד פעם התחילו, חזרו לחוסר יציבות, כן, הם נשבוק 129 נקודות, זה לא משהו שהם התרגלו עליו בזמן בתקופת ריברס, אבל כן, זה הם יצטרכו לתקן.
כן, עכשיו יש לנו את מינסוטה עם 118-100 על הקליפרס, גם חוזרת לעצמה, אם כי לא יציבה.
קארל אנטוני טאונס נפצע לפני 3 משחקים, וזה מאוד משמעותי. השחקן השני בטבעו בוולף זונה, ומצד שני, אנטוני אדוארדס עולה רמה. הוא צריך לסחוב על עצמו הרבה יותר ממה שהקבוצה הזאת עושה, וזה לא פשוט לו. המשחק הזה ספציפית, הוולף גם התחילו לא טוב, פיגרו 22-3, רק רז קוואי לנארד נפצע בגב, אחרי רבע אחד, ואז על קליפרס בלי קוואי זאת חיה אחרת, הרבה פחות נושך. אז אדוארדס הוביל אותם לניצחון ב-18-0 אחרי הפיגור הזה.
כן, איך אנחנו באמת צריכים לספור את יוסטון עכשיו, אתה יודע שאמנם ניצחה את סן אנטוניו בסל 103-101, ומה מצבו של הטורקי שלה, של שונגון?
שונגון, לפעמים שונגון פונה מהמגרש נגד סקרמנטו בכיסא גלגלים, היו חששות באמת לדברים הכי גרועים, לקרע ברצוע, קרע באכילס, בסופו של דבר הבשורות שם טובות, אמנם זה נק מאוד חמור בקרסול, אבל זה נק בקרסול, אם עוד היה ליוסטון משהו לשחק עליו בעונה סדירה, כנראה שהוא היה חוזר לקראת סופה, אבל זה הדרות של חודש, חודש פלוס, ולא משהו של שנה או חצי שנה, הוא יהיה בריא לשנה הבאה. ביוסטון בגדול השנה, אחת ההפתעות החיוביות של העונה, קבוצה שבאמת קפצה ממעמד של כדורסל בלתי נגמר וצביעה ומבולגן לגמרי, לקבוצה אחת ההגנות הטובות בליגה, קבוצה עם מבנה, עם היררכיה, משחקים סביב שונגון הפנטסטי, והיה עצוב לראות אותו נפצע, בעיקר כי הוא נתן עונה כל כך טובה, אבל יוסטון כאן כדי להישאר, כוח משמעותי לשנים הקרובות.
על הכיפאק, סורוקה מן, המון תודה.
תודה, תודה.
אנחנו עכשיו בפסקסמן בווילנה, הפועל תל אביב ביתרון 14-8, הגנה טובה, חטיפות, באמת לפני הפסקסמן.
זה רק התחלה, אבל.
ברור. ראינו את קאמיקס, באמת עם חטיפה עד הטבעת בצד השני. אם ישמרו על זה, אז זה יהיה טוב, אתה יודע, באמת לפרק אותם כמה שיותר מהר, את הטורקיה. וזהו, יש לך משהו למסור לאומה לפני שאני באמת משחרר אותך?
לא, אני רק רוצה ששתי הישראליות יעבור מחר עוד שלב.
למה אתה לא רוצה ששלוש הישראליות תנצחנה היום את בכדורסל?
אבל זה קורה היום, דיברנו על זה, אני מדבר...
דיברנו גם על הישראליות של מחר, מה זה משנה?
כן, לי זה, אותי זה, כל אחד מדבר מה קרוב לו ללב.
הבנתי אותך.
אתה מדבר על כדורסל, אני מדבר על כדורגל.
אני רוצה באמת שכל הקבוצות ינצחו, שיהיה קצת עניין. ברגע שיש עניין, אני לא צריך לראות את הפוליטיקה דרק. הבנת?
הבנתי.
תהיה לי בריא וחזק, תהיו גם אתם בריאים וחזקים. אנחנו רואים את האוהדים של הפועל תל אביב בווילנה, מעודדים בשצף קצף. לכו לראות את זה, ספורט 2.